103 FM איתכם כבר 25 שנה. עכשיו ב-103 FM ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו. 103
שלום לכם וערב טוב, הודעה משמחת לקבוצות המקצועניות, אולי גם לעוד ענפים שיקבלו, אמורים לקבל תמיכה במסגרת רשת הביטחון שנותנים האוצר במשרד הספורט לקבוצות. ההחלטה ותוכנית שגובשה במשרד הספורט מדברת על מקדמה של 25% קודם כל לקבוצות המקצועניות, שתי הליגות הראשונות בכדורגל והליגה הראשונה בכדורסל עם 13 קבוצות, 25% מקדמה בחישוב של ארבעת משחקי הבית הראשונים, עליו שיקח זמן עד שהקבוצות ישיגו את זה בעונה הנוכחית, והכל כבר סוכם גם מבחינה משפטית, רק מחכים עכשיו לאישור של החשב הכללי לאוצר. אם הוא מאשר, בתוך 48 שעות, הכסף יועבר ממשרד הספורט לקבוצות. נו, יודעים להציל, אה?
אני שמח, הרי היה חשש גדול. אתה זוכר שדיברנו עם אבי לוזון רק לפני שבוע, ואבי לוזון אמר שהכסף ייכנס, וחלילה אם לא ייכנס כל הכסף, אז קבוצות יהיו בבעיות.
לא, זה לא כל הכסף, זה מקדמה.
מקדמה,
אבל... רבע מהכמות.
יפה, אז אם הם נותנים 25% הם יקבלו תוך כדי הזמן גם עוד 75%. מה שאני רציתי להגיד לך, אנחנו לא מדברים על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, עד שכך שיש לנו קבוצות כמו חדרה.
לא, הפועל תל אביב, רגע, הפועל תל אביב תקבל סכום יפה בתור ירושלים, הפועל באר שבע.
והקבוצות הקטנות כמו חדרה יקבלו מעט.
אל תשכח מכבי תל אביב מתוקצבת לפי נתניה כיצריון ביתי, כי
זאת מכה.
נכון.
כי נתניה היא מחצית מהקיבולת של בלומפילד, ומפסידים מזה הרבה כסף.
כן, אבל דבר על שאר הקבוצות, נגיד מלסמך אשדוד, חדרה, בני יהודה, הם בכלל יקבלו פרוטות.
אין לך עדיין את הפירוט כמה...
יש לי את הפירוט...
שמכבי תל אביב ומכבי חיפה הם הכי הרבה, וחדרה וכפר סבא הכי מעט.
חיפה בין 16 ל-17 מיליון שקל בכדורגל, אני מדבר. 16 ל-17 מיליון שקל. מכבי תל אביב כ-12 מיליון, סכום זה גם הפועל באר שבע. הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים כ-8 מיליון. הקבוצות הגדולות...
והבא אחריה היא נתניה, אז אתה יכול לדעת פחות או יותר? אם בית"ר מקבלת 8, אז כמה נתניה? משהו כמו 5-6?
כמה
מנויים היו לה? 6,000.
מנויים 6,000?
כן, כן, בעונה שלפני האחרונה.
וכמה כרטיסים?
זה אני לא יכול להגיד לך בדיוק, כל משחק הוא בפני עצמו.
אז צריכים לקבל, הם יקבלו בטח במיליונים, אבל בקטן. אוקיי, אבל בכדורסל למשל, מתוך ה-35 מיליון, בערך, שמחכים לכדורסל, אז מכבי תל אביב בסביבות מחצית מהסכום, כדורסל כמובן, הפועל ירושלים, גם 8-9 מיליון, אחר כך הפועל חולון, הפועל תל אביב, שיש לה, אם אני לא טועה, 2,200 מנויים, וגם כרטיסים למשחקים, שאר הקבוצות, אתה יודע, הראשון, גלבוע גליל, זה 150 אלף. אגב, קבוצות הליגה הלאומית בכדורגל, יהיו בסביבות 110 אלף לכל העונה, כך שהם יקבלו עכשיו 25 אלף.
כן. אין להם. אני חושב שהיחידה שתקבל, אולי טיפ-טיפה יותר, זה קטמון, כי היא באמת יש לה גרעין גדול.
קטמון, אני לא יודע מה קורה עם אום אל-פחם, אם היא הייתה
לא בעונה. לא קטמון, היא הפועל ירושלים היום.
כן, אבל אני לא יודע, אום אל-פחם גם יש לה קהל, אבל אני לא יודע אם היא נספרת בעונה שחשובה לה, אתה יודע, שחשובה לחישוב, שזו עונת 18-19, כי 19-20 מסתיימה. הלאה, עורך ומפיק שר פלסטר, אחראי על השידור ב-103, עידו כהן, ברדיו צפון ללא הפסקה 104.5 אמג'ד בדר, העורך בדיגיטל הוא רון שיין. אנחנו כמובן בכל הרשתות האפשריות שיש וכאלה, רק תמצאו אותם, אתם לא מוצאים, תעשו גוגל. אנחנו פותחים, ארז כפון, יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורגל, שלום לך.
שלום וערב טוב רון ומשה.
אני מבין שאתה עדיין באמירויות במסגרת עבודתך.
שלילי, אני כבר בארץ, חזרתי בשבוע שעבר.
יפה, טוב, אז מעבר לעסקה שהבאת...
רגע, אבל אם הוא היה שם שבוע שעבר, למה את החתימה לא עשיתם שם? אני הבנתי שהחתימה היא וירטואלית.
את החתימה עשינו מפה, עקב נושא קורונה, אבו דאבי עדיין עיר אדומה, דובאי ירוקה, במעברים, בכל מקרה הכי חשוב שחתמנו.
אז בוא, בוא תגיד רק למאזינים על מה חתמתם, כי פרימו חושב שכולם כמוהו, אתה יודע, יושבים בכל הפתקאות.
חתמנו על הסכם פעולה, שיתוף פעולה מסחרי, כלכלי, שבסופו של דבר, לאחר שעשינו את הבדיקות בשלושת השבועות האחרונים, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות עם המנהלת הכדורגל באמירויות שיתופי פעולה כלכליים, הן מבחינת חברות מהאמירויות שיגיעו לכאן, ישקיעו גם בקבוצות כדורגל, גם בפעולות שמנהלת הליגות בכדורגל עושה, גם בחסויות, מעבר לכך, קרן הון סיכון משותפת, סטארט-אפים משותפים, טכנולוגיות, אני מאוד מאמין בשיתוף פעולה הזה, אני מכיר את האמירטים עוד מעיסוקי האחרים, לא רק בספורט, ואני חושב שהשיתוף פעולה הזה יכול להביא פירות גדולים לקבוצות הכדורגל המקצועני בישראל.
תסביר לי קצת יותר על העסקה, אני לא בדיוק מצא בטכנולוגיה, מחמת כסילות, אבל אתה מדבר על ספונסרים, אז מה הספונסר של הליגה? תארגלו ספונסרים לקבוצות?
אני אסביר. המנהלת של הליגות שם מחוברת להרבה מאוד חברות, בעיקר תחום תעופה, בנקאות, מלונאות ותחומים נוספים. בסופו של דבר, בעקבות הסכמי אברהם, הסכמי השלום, כולם מעוניינים לבוא ולעשות עסקים בארץ. אנחנו מציעים את הפלטפורמה דרך הכדורגל בשיטות כאלה ואחרות, שאני לא אפרט אותם בשידור, אבל כל מיני פלטפורמות שכתוצאה מזה הכדורגל הישראלי יהנה מהפירות, וכמובן אותם חברות יקבלו את התשואה, החל מקבוצות, החל מאזרחים, וגופים נוספים שאמורים לנסוע דרך האמירויות, אני מדבר עם זה תעופה, וכמובן, כמו כפי שאמרתי, קרן הון סיכון להקין ביחד, גם עם המנהלת האמירתית, ביחד עם חברות שם שמאוד מעוניינות, כדי לפתח כל מיני דברים, אם זה בטכנולוגיה, הרי כמו שאתה יודע, היום קיימים הרבה חברות סטארט-אפ שמתעסקות בספורט, מתעסקות בכדורגל, מתעסקות בדברים נוספים, וברגע שאתה שם את זה תחת מנהלת, אתה יכול להביא הרבה מאוד כסף.
שנייה,
ארז,
אני חייב לשאול אותך, אמרת אתה לא רוצה לפרט, אבל דבר אחד שמופיע לי מול העיניים, יכול להיות שחברה אמירתית תופיע על חולצות, תופיע בפרסומות, יהיה לה חסויות שנראה משחק כדורגל בישראל? לזה אתה מתכוון?
גם, בין היתר. החסות היא חלק מכל העסקה שאנחנו רוצים להגיע אליה, אבל כפי שאמרתי, אני מדבר על שיתופי פעולה עמוקים יותר, אסטרטגיים יותר, מכיוון שיש רצון מאוד מאוד גדול שלהם להיכנס לכאן לכדורגל הישראלי, ורצון שלנו לשתף פעולה איתם, אז אני מעריך שתוך חודש ימים כבר נוכל לראות, גם אני מקווה שנושא הקורונה יאפשר את ההגעה שלנו לשם, ואז באמת נתקדם, למרות שאנחנו לא מחכים, וכבר עכשיו מכינים את כל הפלטפורמות שאיתם אנחנו רוצים לעשות את השיתוף הפעולה.
הם מודעים...
בעיקר כלכלי מסחרי.
הם מודעים אבל הבעיות שיש כאן בכדורגל הישראלי, אולי גם בספורט הישראלי, אם אנחנו מתרחבים, בקטע של גזענות כלפי ערבים, הם שאלו אותך, ענית להם?
קודם כל, הם מכירים, לא באופן מלא, אבל הם כן מכירים, כמובן, ליגה לאומית, הם קיבלו סקירה מלאה, גם על הקבוצות הערביות, על המספר שמשחקים בליגה הלאומית, כמובן, קבוצות עם, אני קורא לזה, הדו-קיום, יהודים וערבים יחדיו, הנושא הזה הוא מאוד מעניין אותם, ולכן אני חושב...
בית"ר ירושלים.
בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב, שתי קבוצות שאין להם שחקנים ערבים.
לא, אבל במכבי זה לא מדיניות.
בשנים האחרונות אין.
במכבי זה לא מדיניות.
בואו ניכנס כרגע, אני מדבר על הצד החיובי, איפה שיש בעיות, נדע...
אז הם לא שאלו על בית"ר ירושלים?
לא נכנסנו לשאלות ספציפיות על קבוצות מסוימות, אלא דיברנו על הכדורגל בכלל, ואני חושב שאנחנו בכדורגל מהווים דוגמה לדו-קיום בין ערבים,
אין מה לדבר, הנה, דיה סבא הוא אחד מהם, אני חייב לשאול אותך משהו.
רגע,
אני אומר, אני חושב שאנחנו בכדורגל מהווים דו-קיום ומהווים דוגמה גם למקומות אחרים במדינה שלנו, מהווים דוגמה. ראינו את זה, אין עם אום אל פאטם ואפולה, ראינו את זה...
לא, אבל הדוגמה יותר טובה היא דיה סבא, הוא משחק שם, הישראלי שמשחק שם, אין דוגמה יותר טובה.
רון שאל אותי על הנושא של ערבים יהודים בארץ, ואני אומר...
למשל על ההמנון, אתה יודע, על ההמנון בנבחרת, על דרישה, כולל של חברי כנסת ועוד נבחרי ציבור. על זה הם לא שואלים? שיש לנו חמישה ערבים בהרכב? שרוצים שישירו את ההמנון?
אני אומר, תן להסכם מסרי כלכלי לעבוד, בלי להיכנס לחבר כנסת אחד.
לא, אני שואל מתוך סקרנות, אם הנושא עולה לשולחן.
לא נכנסו, אני לא קיבלתי שאלות לגבי חברי כנסת.
אני רוצה לשאול אותך, ארז...
ולגבי אנשי כדורגל קיבלת?
גם לא קיבלתי, יכול להיות שאני אקבל, אבל כמו שאתה יודע, יש את התשובות להכל, ובסופו של דבר מסתכלים על הצד החיובי. הדבר הכי חשוב, שחתמנו לשיתוף פעולה, הם מכירים את הליגה, קיבלו מאיתנו הסבר מלא, וכמו שאמרתי, אני מקווה מאוד שנראה את הפירות כבר בחודשים הקרובים.
ארז, אני רוצה לשאול אותך משהו, אמרת שהם מתעניינים בכדורגל הישראלי, והם רוצים בכדורגל הישראלי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, חלילה לא להעליב או להוריד אותך מהעניין הזה. אני מתכוון, כאילו, אם היית יושב ראש המנהלת בספרד ואנגליה, זה היה טבעי שאנשים מאוד מאוד עשירים רוצים להיכנס למקום שמכניס ומוציא המון המון כסף. ישראל היא קטנה בעניין הזה של כדורגל. אז אתה אומר הם רוצים כן לכדורגל הישראלי, על סמך מה?
נכון, כי אני חושב שאנחנו יכולים, הרי אנחנו במנהלת עושים דברים, לא הכל ידוע לציבור והכל אנחנו מספרים. אנחנו יושבים עם הרבה מאוד חברות סטארט-אפ בנושא של טכנולוגיות, שאנחנו יכולים להוסיף להם הרבה. הם רוצים ללמוד, ובסופו של דבר, נכון שאנחנו מדברים מצד אחד על כלכלי מסחרי כסף, אבל כמו שאמרנו, יש כסף, יש טכנולוגיות, יש ידע, ואני חושב שהשילוב של כל הדברים ביחד, יכול להביא לתוצאה שמבחינתי הכי חשובה, לתרומה לקבוצות הכדורגל הישראלי בליגה המקצועית.
ארז, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי הכדורגל שלנו, אני יודע שחזרנו ואתה היית כמו כולם בחששות שלא יהיו חס וחלילה הדבקות, והיום למשל הייתה ביקורת פתע של פרופסור גרוטו בהפועל קריית שמונה, ולפי מה שאנחנו מקבלים מקריית שמונה, הכל היה שם פיקס. אז קודם כל השאלה אם באמת כל הקבוצות פתאום יהיו בדיקות פתע, האם אתם עדיין עוקבים, האם אתם שומעים עם שחקנים, יוצאים מהבידוד, מבלים, כל הדברים האלה, אתה יכול להתקן אותנו?
תראה, קודם כל אנחנו עושים בדיקות באופן קבע, גם על ידי אנשי המנהלת, גם אני הודעתי לכולם שמשרד הבריאות גם יעשה בדיקות, כי בסופו של דבר משרד הבריאות נתן לנו את האמון לחדש את המשחקים, ובראש ובראשונה אנחנו צריכים לקיים את ההנחיות. אני מקווה שאנחנו לא נצטרך לעבוד פה כשוטרים וגנבים, ואני צריך להיות השוטר כדי לתפוס, כי בסוף האחריות, משה, אתה יודע, היא של השחקנים. כי אם הליגה הזאת תיעצר עוד הפעם בעקבות זלזול והפרת הנחיות, יהיה פה אסון כלכלי לקבוצות ש... גם ככה מצבם הכלכלי הוא אנוש, ולכן אני מצפה מכל השחקנים, מאמנים, מנהלי קבוצות, לשמור על ההנחיות. זה הפרנסה שלהם, מאות המשפחות שלהם מתפרנסים מזה, 5,000 משפחות סביב הענף מתפרנסים מזה, ואני בטוח שאף שחקן לא יעז לסכן את ההנחיות. אני שמח שגם הביקורת שקיבלתי שגרוטו היום עשה בקריית שמונה עברה בשלום. אני מקבל מהשטח שכל הקבוצות עומדות בהנחיות, במידה ומישהו לא יעמוד, ינקטו נגדו סנקציות כבדות, אבל אני מקווה מאוד שכולם מבינים את גודל האחריות, וזה לא בגלל הסנקציות להתנהג כמו שצריך, אלא כדי לשמור על הפרנסה של כולם.
אתה מודע לבטח לעבודה של משרד הספורט, לתת מקדמה של 25%, כמובן שמדובר על משחקים הביתיים, של קבוצות שלוש הליגות ברשת הביטחון, כבר באים הקרובים עם חשכ"ל יאשר. אתה מכיר את חשכ"ל, היית שם מספיק זמן, אתה יכול לדחוף?
אני יכול להגיד שאנחנו נמצאים במאמצים ובשיחות רבות מאוד, גם עם משרד הספורט וגם עם משרד האוצר, על מנת לתת מקדמות לקבוצות. הדדליין שנקבע הוא 9 לחודש, תשלום המשכורות. גם משרד הספורט, גם החשכ"ל, גם אגף תקציבים יודעים שאם המקדמות של בין 25% ל-30% לא יגיעו עד התשיעי לחודש, קבוצות לא יוכלו לשלם את המשכורות. נעשים מאמצים רבים, גם בשעות האלה, גם במשרד הספורט, גם באוצר, על מנת לאשר את זה עד התשיעי לחודש, ואני מאוד מקווה, כפי שלנו בכל מקרה נאמר, שהדבר הזה יאושר באופן רשמי בשבוע הבא, ככה שעד התשיעי לחודש, הקבוצות יוכלו לקבל את המקדמות שמחכות להן כבר 3 חודשים, ובגלל בירוקרטיה לצערי הרב זה עדיין לא הגיע. אבל כפי שאמרתי, הדבר הכי חשוב, שה110 מיליון שקל אושרו, עברתי לך את זה רון בעבר, עברו ממשרד האוצר למשרד הספורט, וכל מה שנשאר כרגע לסיים את הבירוקרטיה, ואני יודע שאנשי משרד הספורט עובדים סביב השרון שכך יקרה.
בסדר, זה 5 חודשים מחכים, זה בקטנה.
אני יודע,
רגע שנייה.
מצד שני, הקבוצות לא מכירות את זה, שלוקח זמן לקבל כסף מהמדינה, אבל מה שחשוב שהרשת ביטחון מובטחת, וכל מה שנשאר עכשיו להתחיל את המגדמות.
אתה יכול להסביר לי, גם כאיש האוצר לשעבר, היית ראש מטה האוצר, ואתה גם נמצא את המגעים עכשיו, למה חברות כלכליות במשק, שבכלל לא פועלות, שהשביתו את פעילותן, קיבלו עשרות, מאות מיליונים, וקבוצות חברות וחברות ניהול ועמותות, שעוסקות בספורט, צריכות לחכות 5 חודשים לנדבות, מה המדיניות הזו, למה זה?
רון, אני אסביר את זה גם כמנכ״ל לשעבר של משרדי ממשלה, וגם בתור אחד שיושב במגזר השלישי ומנסה לסייע. למדינה, אתה יודע, יש שני דרכי התקשרויות. דרך אחת זה 50% מאצ'ינג, שאתה עושה פרויקט מאצ'ינג, אתה מביא 50%, המדינה שמה 50%, גם זה לוקח זמן, אבל זה לוקח יותר מהר. אופציה שנייה זה תבחינים, קול קורא, שלצערי הרב, קול קורא, בגלל ההליך שלו, פעם ראשונה להכין את הקול קורא, לעבור אישורים משפטיים. פעם שנייה להוציא את הכל קורא להערות ציבור. אתה מקבל מאות הערות ציבור, אתה צריך לצנן אותם. לאחר מכן שוב להוציא את הכל קורא, ורק אז להתחיל שלם. לצערי הרב, בדרך כלל, עמותות מגזר שלישי, גם שאין קורונה, מקבלות את הכספים אחרי 8 או 9 חודשים, זה לוח הזמני של מדינת ישראל, ולצערי הרב, זה לוקח הרבה זמן, כתוצאה מכך הרבה עמותות מסגרות. אני יכול להגיד לך שזה המצב לצערי הרב, אבל אנחנו עושים מאמצים כבדים, כמו שאתה אמרת, מאמצים כדי שהכספים יגיעו לפחות המקדמות עד התשיעי לחודש, אבל לצערי הרב זה המוסר תשלומים, וככה משלמים לעמותות ולמלכרים.
בוא תדבר איתנו על דברים אחרים, אתה יודע, הסכומים שאמורים להיות מחולקים לקבוצות, זאת אומרת שעליהם תתבסס המקדמה של 25%, הם לפי מה שנקרא גייט רבניו, מנויים וכרטיסים.
נכון.
אבל יש כאן בעיה, כי אני רואה קבוצות הליגה הלאומית, אתה יודע, זה בין 120, בין 100 ול-120 אלף שקל, כל הקבוצות בליגה, וגם בליגה העליונה למשל, בכדורגל, למעט 5, אולי נגיד 6 קבוצות, שבאמת יקבלו סכומים סבירים להפסדים שלהם, 7-8 קבוצות באמת מקבלות סכומים פעוטים.
רון, נכון, דיברנו על כך בעבר. רשת הביטחון באה לתת מענה למנויים וכרטיסים, אובדן כרטיסים ומנויים, אתה יודע את זה. על זה האוצר הסכים לתת את רשת הביטחון. כמו שאתה יודע, כשהוציאו לחלט, לאוצר יש דרכים נוספות כדי לעזור לקבוצות, עמותות, חברות מלכרים, שזה החלט שניתן בזמן שהקבוצות לא יתאמנו, אני מדבר בעיקר ליגה לאומית. הדבר השני, שיש את המנגנון פיצוי, דרך רשות המיסים, שזה פיצוי נוסף, שעדיין מתעכב, אבל גם פה הקבוצות יכולות לקבל, אבל הרשת ביטחון, כמו שאמרתי ביום שחתמנו במשרד האוצר לפני 3 חודשים, זה אך ורק על כרטיסים ומנויים.
אני רוצה לשאול אותך על העניין, אני יודע שניר ינקלביץ' שהליגה חזרה, הוא ישב ימים ולילות על החזרה לליגה, ואחד הדברים החשובים זה שלא נתתם לקבוצות כבר מההתחלה לרוץ אחרי הליגה לעשות 2 משחקים בשבוע, והיום קיבלנו הודעה שביתר ירושלים והפועל חדרה ישחקו בשבוע הבא, באמצע שבוע, ואני רוצה לשאול אותך אם זה בהסכמת ביתר ירושלים וחדרה.
תראה, אנחנו משפצים את המשחקים לא לפי רצון של קבוצה כזאת או אחרת, אלא לפי לוח משחקים שאנחנו במנהלת, וציינת את ניר ינקלביץ' שיושב 24 שעות ביממה, כדי לסדר את הלוח עם כל הקשיים וכל הבעיות שיש. אני אמרתי לכולם, המטרה שלנו היא להחזיר את המשחקים, גם אם יהיו קשיים, קודם כל לשחק כדורגל, כי בסוף צריך להבין שאין משחקים, הקבוצות לא מקבלות תקציבים, יכולות להתרסק, שחקנים לא יקבלו שכר, ולכן גם אם יהיה לא נוח, גם אם יהיה נקרא לזה מהקבוצות בעיות כאלה ואחרות ותלונות כאלה ואחרות, אנחנו כמנהלת נקבל, אבל בסוף נעשה מה שטוב לליגה כדי לקיים את המשחקים, כדי לקיים את הליגה כולה ולהגיע לסוף הליגה על קר הדשא. אני מאוד מקווה שזאת ההפסקה האחרונה של הליגה על ידי משרד הבריאות, דיברנו בהתחלה, כתוצאה משמירה על כל ההנחיות וכתוצאה מכך שמשחקים בכל אירופה. כל הקבוצות יודעות שתהיה עונה עמוסה, של שני משחקים בשבוע, כי פשוט אין ברירה אחרת. אם רוצים לעמוד במשימה, לקבל את התקציבים, לעמוד בהתחייבויות, אנחנו בעונה מורכבת, כלכלית, פיננסית, וזה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. גם לצערי, אם יהיה תלונות,
ארז, יש מחשבה כבר על קיצור הפלייאוף או קיצור הליגה? זאת אומרת, הליגה תעשה את ה-26 מחזורים שלה, אבל יש מחשבה על קיצור הפלייאוף, העליון למשל?
נכון לרגע זה, אנחנו בלוז גבול, ברגע שקבענו להמשיך את הליגה ולסיים אותה כמתוכנן בתחילת העונה, גם אם נצטרך להיכנס עד ביוני למתקים, אוקיי, כמובן שיוחס לתלילה, סגר שלישי, מחלות של שחקנים, קורונה מתחזקת, נשב, נשנה תוך כדי, כרגע הכוונה לסיים את הלוז, בדיוק כפי שקבענו בתחילת העונה.
יופי.
ארז חלפון, המון תודה.
תודה, ארז.
תודה לכם ורק בריאות.
יניב טוחמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה העניינים?
סדרו לך דרמה היום, אתה יודע, בעניין של דקות, 0-0-7. אבל בסוף, ז'וסווה נשאר בבית, וזאת מכה לבאר שבע. בטיסה לצרפת, אנחנו מזכירים.
תשמע, מה שלפני ז'וסווה, מה שמעניין בסיפור הזה של הבדיקות קורונה, זה שאסי רחמים ומאמן השוערים גילי בן החום, שאתה זוכר, הוא הראשון שנדבק בהפועל באר שבע אחרי אותו משחק מפורסם נגד ויקטוריה פלזן, הם היו שליליים בכלל בשבוע שעבר, ופתאום בבדיקה שנעשתה אתמול הם חיוביים. אז אני כבר לא מבין שום דבר, ויכול להיות שבזמנו כשפרופסור גרוטו אמר שאין אמינות גבוהה לבדיקות האלה, אז לזה הוא התכוון. כי אתה יודע, לפחות אני אומר, בסיפור של ז'וסווה, אז אתה רואה שיש באמת התמדה. בשבוע שעבר הוא היה חיובי, אבל אז משרד הבריאות הישראלי פה אצלנו אפשר לו לשחק. ועכשיו הוא חיובי, אבל בצרפת אמרו, אל תנחתו פה עם חיוביים, כי אנחנו פשוט לא נכניס אתכם.
אבל תראה מה קרה פה, יניב, מה קרה פה? נגד סלאביה פראג, החיוביים קיבלו אישור לשחק, כי משרד הבריאות הישראלי אומר, הם כבר היו שבועיים בבידוד, הם לא יכולים להדביק. ואז, הפועל באר שבע נשחקת נגד סלאביה פראג, בהרכב הכי חזק שלה. מגיעה לצרפת, ללא ההרכב הכי חזק שלה, בגלל המדיניות של צרפת. אתה מבין כאן, אתה מבין כאן את הקונפליקט?
בוא אני אתן לך עוד משהו מעניין, שאותנו בטח כאנשי תקשורת מאוד מעניין. שים לב, בשבוע שעבר, כן, לפני המשחק של מכבי תל אביב נגד קרבח בבלומפילד, לפני המשחק ואחרי המשחק, היו מסיבות עיתונאים. אתה זוכר, דוניס דיבר, לפני המשחק, העוזר שלו שהחליף אותו קיועה מורחק, דיבר אחרי המשחק. זאת אומרת, מסיבות עיתונאים היו בבלומפילד במסגרת האירופית. עברו שלושה ימים, יום ראשון שלשום, משחק בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, באותו אצטדיון, ואין מסיבות עיתונאים. אין אישור למסיבות עיתונאים. זאת אומרת, פעם ככה אופה אומרת, תעשו מסיבות עיתונאים, גרוטו אומר, במשרד הבריאות הישראלי, אנחנו לא מאשרים מסיבות עיתונאים, אז כאילו, אתה יודע, פעם אנחנו מחמירים דווקא, כמו במקרה של מסיבות העיתונאים, ופעם אנחנו מקלים.
לא, אבל מה שאני, מתכוון לשאול אותך, אופה, בעצם יש לה סי, היא נותנת את האישורים לחיובים, שליליים, כן לשחק, לא לשחק. במקרה הנוכחי, המדיניות של ממשלת צרפת היא שונה משל אופה. היא מעל אופה, היא לא נותנת לישראלים, לשחקנים מישראל להיכנס.
לא ישראל, תמיד, כל העולם.
תמיד המדיניות של משרד הבריאות המקומי
הוא מעל אופה?
כן? הוא כן. מעל.
גם אצלנו זה היה אגב בקבוצה הבוסנית עם מכבי חיפה.
תראה, עוד הפעם, שלא יובן לא נכון, אני חושב שמשרד הבריאות שלנו בימים היותר קשים, כן, עכשיו אנחנו ברוך השם כבר בירידה של התחלואה במספרים, אבל בימים היותר קשים משרד הבריאות שלנו לא אמר אנחנו לא מוכנים בכלל לעשות משחקים בוויפ, במשחקים במסגרת האירופית. זאת אומרת, משרד הבריאות שלנו עם המספרים הקשים, עם 7,000, אתם זוכרים, 8,000 חולים ביום, עדיין נתנו כאן להיכנס לקבוצות ולקיים משחקים. אבל כשזה מגיע, אתה יודע, לרזולוציות הקטנות, אז הנה, פעם אחת אופה אומרת, אנחנו רוצים לעשות מסיבות עיתונאים, אז היא, אתה יודע, משרד הבריאות שלנו מקבל את זה, ופעם אחת משרד הבריאות שלנו
יותר
אומר,
מזה.
אנחנו לא עושים
את זה. יניב, יותר מזה. לפי משרד הבריאות הישראלי, ראינו את ג'וסווה משחק עם באר שבע נגד מכבי תל אביב. זאת אומרת,
נכון.
לפי משרד הבריאות הישראלי...
הוא היה שלילי.
כן, כן. לא, הוא היה חיובי. הוא יכול היה לשחק חיובי, הוא היה חיובי. הוא היה חיובי, אבל הסבירו במשרד הבריאות שהוא כבר היה ב-14 יום בידוד, אז הוא לא יכול להדביק. זה לפי משרד הבריאות הישראלי. מה שכאן משרד הבריאות הצרפתי אומר, שג'וסואה כן יכול להדביק במשרד. אתה מבין פה את הקונפליקט, זה לא יאמן.
משרד הבריאות הצרפתי, השלטונות בצרפת, אומרים, אנחנו לא מכניסים מי שאין לו בדיקה שלילית. בטח כשיש לנו עכשיו עוד הפעם עשרות אלפים.
עשו את זה פשוט, כן, אבל אני רוצה לשאול אותך על דבר אחר, אתה יודע, שיחקו נגד מכבי, אז אומרים, אוקיי, ז'וסווה לא יכול להדביק, כי כל הגאונים אומרים ש-14 יום זה מספיק.
14 יום, זה גרוטו הסביר, שאחרי 14 יום אתה לא יכול להדביק.
בהתחלה?
לא היה לו תסמינים, הוא לא היה חולה.
רגע, פרימו, פעם גרוטו הסביר, ואחרים הסבירו, שמי שהיה חיובי, זהו, כבר לא יכול יותר להידבק.
למה, אתה שמעת על חיובי שנדבק עוד הפעם?
ברור, ועכשיו זה רק 3-4 חודשים, בטח שהיה.
יש.
ועכשיו זה אומרים, זה רק טוב לארבעה חודשים. אז עזוב את ההסברים, אף אחד לא יודע כלום, רק הם נורא, כאילו יש להם תארים וכאלה, לא חמורים כמוני. אז תגיד לי אבל דבר אחר, אם שחקנים אחרים של באר שבע נדבקו בשלב כזה או אחר מז'וסווה ואחרים, מאמן השוערים ואחרים, מכבי תל אביב צריכה לחשוש, עד שהיא כבר החלימה.
כן, שמע, א', מכבי תל אביב גם עשתה את הבדיקת קורונה הקבועה, צריך להזכיר שמכבי תל אביב מחר ממריאה לטורקיה למשפט...
בסדר, אפשר להדביק גם ימים 7-8, ככה אומרים החכמים.
נכון, לא, אז אני אומר, אז אנחנו עוד מחכים לראות, כי מכבי תל אביב מאוד, מאוד החמירה עם השחקנים, אתם זוכרים, בשבוע שעבר עם השחקנים שחזרו מהנבחרת.
הם התאמלו לבד.
ולמרות 3 בדיקות שליליות שהיו להם, כן, 3, גם ביום ראשון, גם ביום שלישי הם עשו 2 בדיקות, ואפילו ביום רביעי באימון המסכם, אתם זוכרים, מכבי לא נתנה לשחקנים שלה מהנבחרת לשחק. אז עכשיו אנחנו באמת בהמתנה לראות מה מכבי תל אביב תודיע לנו בכל מה שקשור לבדיקה שהיא עשתה, ומקווים, כמו שאמרתם, שמי שנדבק ועבר לא מעט זמן, הוא עדיין חיובי, כי יש איזה שאריות בגוף של הנגיף, אז הוא לא מדביק. לא היה, אני לא שמעתי ממכבי תל אביב, לפחות לא הגיעו אליי תלונות על זה שאתה יודע, למה באר שבע באה לשחק עם חיובים.
המשחק לכל... היה ביום ראשון, תוכמן.
נו, בסדר.
אנחנו בשלישי, עוד לא עברו 48 שעות.
לא, בסדר, אבל היא יכלה גם להתלונן לפני זה. הרי מכבי תל אביב הייתה יכולה גם לבוא ולהגיד, רגע חבר'ה, למה אנחנו בכלל צריכים לשחק נגד קבוצה שיש לה חיובים? אבל לא שמעת
מודי, יש לך רגע, יש 13, לפי מתווה, איך קוראים לזה, וופה, לא? פיפה, וופה. מותר 13, מה זה? לא צריך לשחק.
לא, מותר 13 שליליים, זה היה בהתחלה.
לא היה להם 13 שליליים?
אבל הם שיחקו עם חיוביים.
אבל כל הזה, כל הברס שמשרד הבריאות אמר שהם כמו מחוסנים לארבעה חודשים, נכון?
נכון.
אז בוא נראה. אז בוא נראה.
אם יהיו לה חיוביים בשעות הקרובות או מחר בבוקר, הוא לא יודע מתי הם יודיעו, כי זה קצת מתעכב וזה כבר מתחיל קצת להיות, אתה יודע, קצת חשוד. אמנם הם לא עשו את הבדיקה אתמול בבוקר, אלא רק אחר הצהריים, ואנחנו בדיוק 24 שעות, אבל לא יודע, אתה יודע, תמיד כשזה מתעכב, אז אני מתחיל לחשוב שאולי יש איזשהם חיוביים.
אני רק רוצה להגיד לך לגבי הקורונה, אנחנו לא רופאים, אנחנו לא יודעים מי חיובי.
כמו שאנחנו יודעים לכתוב את המילה קורונה.
כן, אבל אני ראיתי בשני משחקים האחרונים של באר שבע רוני, את לואיטה.
כן.
בשני המשחקים...
פעמיים הוא נפל.
פעמיים הוא נפל.
מה זה נפל? הוא שכב.
הוא שכב, לא בגלל מתיחה בשריר קוף...
אבל הוא החלים. הוא החלים כבר.
הוא החלים, אבל אתה רואה את האותות של הקורונה שהיה לו חוסר אוויר גם נגד פראג וגם נגד מכבי תל אביב. זאת אומרת, גם אחרי שאומרים לנו שליליים, צריך לדעת אם השחקן בריא או לא בריא, כי לו הייתה במשחק נגד סלביה פראג, לא הרגיש טוב, תוכמן, מאוד מפחיד הדבר.
אבל רופא הוציא אותו, עזוב.
בוא ניתן איזה...
אז אני לא רוצה לחזור לשם. לא רוצה לחזור לשם, בוא נתקדם כן, מה
בוא
שיהיה.
בוא ניתן איזה ניוז, כי שניכם אוהבים שופטים, ואני כל היום לא הבנתי למה באיגוד השופטים מתמאמים עם ההודעה, כי אתם יודעים ששופטים משובצים בדרך כלל ביום שלישי בבוקר.
כן.
אז ממש ממש בשנייה הזאת מתפרסם השיבוץ לסוף השבוע, למעשה למחזור הראשון, אחרי שחוזרים מקורונה, במשחק המרכזי, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אוראל גרינפלד.
אין ספק שמגיע לו.
זו לא הפתעה, צריך להזכיר, אוראל ישפוט הערב את המשחק לטעמי, היום הכי מרכזי בליגת האלופות, היום אני מדבר, זה ריאל מדריד ובורוסיה מנשנגלדבך, אחרי הפסד של ריאל מדריד, אז אורל גרינפלד הערב בגרמניה, וביום שני הבא יהיה בסמי אופר. בואו נסתכל עוד על משחק נוסף מעניין מאוד, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים. אז רועי ריינשרייבר נבחר לשפוט, צריך לומר, רועי ריינשרייבר יהיה היום העוזר ור של גרינפלד. אתה יודע, יש כאלה פרימו, אתם אוהבים גם להתעסק עם זה, קופמן גם, עם הוורקה וכל ה...
וורקה זה הדבר הכי יפה שיש.
אני אוהב את המסקנות.
אני רק רוצה להגיד לך לפני שאתה ממשיך.
רגע, אני אוהב את המסקנות של הקומיסרים, של הזוחלים.
כן, אני מחכה לראות גם...
לא מצאנו גם, נגיד פפיר.
נגיד פפיר, אני חייב לראות את פפיר. פפיר כמה פעמים במשחק נרדם. אני אוהב. מה עם הוועדה המקצועית, טפר? אולי תשלח לנו מה עם תפיר,
אם מותר או לא תפיר.
אני אגיד לכם דבר כזה, אתם מדברים על המקרה של ז'וסואה.
לא נחזור לזה, תוכמן.
לא נחזור, אני רוצה להגיד לך אבל משהו. אתה יודע, השחקן כדורגל שקיבל בשבוע האחרון הכי הרבה מחמאות ובצדק, זה מנור סולומון. הביא ממש גאווה גדולה לכדורגל הישראלי. אני רוצה להגיד לך, באותה נשימה, מי ששופט בליגת האלופות היום את ריאל מדריד אחרי ההפסד שלה, מגיע לגרינפלד את כל הכבוד, וזה כבוד לכדורגל הישראלי.
אתה היית אמיתי?
אמיתי לגמרי. מתי שופט ישראלי שפט ליגת האלופות את ריאל מדריד? תגיד, אתה שומע מה אתה אומר? אני חושב שמאז מנחם אשכנזי, זכרו לברכה, לא היה לנו שופט ברמה הזאת.
תשמע, אני אגיד לכם עוד
משהו. שפט חצי גמר מונדיאל ב-3-4.
אבל אז אני אמרתי לך, על הדור של 1970, מנחם אשכנזי וקליין.
שקליין היה מגיע למחתש, איך היינו מקבלים אותו?
גם...
הלו, שופט, מה אתה?
נכון.
עשתה לי מזה פתאום עכשיו מקצוע מועדף?
לא, אבל אני אומר שברגע שאנחנו מקבלים...
תכף תגיד לי שצריך שם הקאבה כמו לתלפיות ול-8200.
אתה לא... אני פרגנתי לו, אני שלחתי לו דעת...
לפרגן לו לכיפה.
פרגן לו.
אבל בוא, אל תשים את זה צמוד, לא דבר. באמת, נו. תגיד, תוכמן, בסדר, עכשיו זו שווה.
האמת, גם מילה, צריך לומר, על ריינשרייבר, זה לא בקטע של, אתה יודע, הלבל של, של גרינפלד, כי גרינפלד היום, שמעו חבר'ה, זה מטורף. הוא היום נספר בוופה, אחד מ-20 השופטים המובילים באירופה. זאת אומרת שגרינפלד יתחיל לשפוט עכשיו ליגת אלופות באלן אלן.
אבל הוא המצחיק הזה שיושב לידי אומר איך היינו מקבלים אותם במחטש.
תוכמן, תוכמן.
אתה הכי מצחיק מארץ, תוכמן.
קליין שפט חצי גמר מונדיאל ב-3-4. אתה הבין? אתה בא לי ב-20?
נהדר, מה זה...
אז אני אומר עוד פעם, בשביל היה בא למחטש...
היה מקבל יריקות.
תבין, מליניה, כי היה משחרר עליו בשפאי.
תראה, אני מסכים בגדול קופמן, שזה שאנחנו מתלהבים מזה ששופט...
כן, בוא נתקדם.
שלנו זה מאוד פרובינציאלי, אני מסכים.
מה אומרים עכשיו? מה אומרים עכשיו באמת בבאר שבע שטסו בלי השחקן הכי מוכשר שלהם? גם כך איתו, אתה יודע, ניסי קבוצה הרבה יותר טובה מבאר שבע. אז מה עכשיו? אנחנו הולכים כאילו על טרחה, אבל מכובדת?
שמע, אני הסתכלתי על התוצאות של ניס, שאתם יודעים, זה קבוצה שמאמן אותה פטריק ויארה. בליגה הצרפתית תוצאות אדירות, אני מניח שחבר'ה כן. כמו מיכאל וינסנט בית יכולים להרחיב. במחזור הקודם הם קיבלו לדעתי 6 מלברקוזן של פטר בוס, כן. אבל עדיין קופמן קבוצה ברמה אחרת מהפועל באר שבע, עם ז'וסואה, בלי ז'וסואה. אני חושב שהיה מאוד קשה להפועל באר שבע לעשות שם משהו ולחזור עם איזושהי נקודה.
אבל אולי משהו מכובד, אתה יודע, אבל, אולי גנבו תקו גם... באיזה בונקר יפה. כן,
ניס מקום יפה, אהור?
כן, מה,
חבל. חבל על הזמן.
היינו מתחלפים, כמובן, היית מתחלף עם אבוקסיס ונוסע במקומו.
לא היום, לא היום, באמת לא היום.
לא?
איך, מי נכנס לצרפת? כולם חולים שם, מה יש לך?
טוב, חבר'ה, אני צריך להתקדם עכשיו עם כל הרשמים שלכם, המדריך למטייל. תוכמה נשתמע, גם אחר יום. ויקי שוורץ, ידיעות אחרונות, מיקי שוורץ, ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
וואלה, כשנים לא דיברנו. אני מקווה שאת בטוב ושומרת על עצמך ומשפחתך.
בהחלט.
טוב, אז נייג'ל הסלבנק.
ברשותך, רון, רוצה מילה אחת קצת על אנשים.
כן,
ברור. הוועדה לקידום מעמד האישה היום, הישג חסר תקדים. לגבי הטרדה מינית, הטרדות מיניות, הוחלט שאגודות וקבוצות ספורט יחויבו בקיום הדרכה, השתלמויות, למניעת הטרדות מיניות, אני חושבת שזה הישג יפה וצריך לתת הדעת על זה.
אבל זה הישג, את יודעת,
זה הישג,
אתמול דיברתי על כך עם חבר הכנסת עודד פורר, שגבר הוא יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, זה רק אצלנו יכול להיות דבר כזה. גם הקטע של קידום מעמד האישה במדינת ישראל בת 72, אבל רקובה כמו 7,200, זה דבר לא ברור. נשים פה הקימו את המדינה, כולל בתפקידי לחימה, ואני לא רוצה להתחיל לספור עכשיו. זה לא הזמן.
כולל את המאבקי הקורונה, ששים לב, ראשי
מדינות... אבל בואי, אני, כן, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. עם כל הערכה להישג של הוועדה היום, בקטע של הטרדות מיניות, זה לא מה שישפר את ספורט הנשים. וגם אמירה של קפטן נבחרת ישראל בכדורסל לנשים, שהיא לא תשלח את ביתה להתאמן, את יודע, דברים כאלה מוליכות את ספורט הנשים, ובואי לא נדבר על זה יותר מדי, 45 אלף שנה אחורה.
אבל אתה יודע מה, לפני...
זה לא מדובר רק בנשים, זה בענייני גברים, דווקא שהם יעברו כל מיני השתלמויות ושיחות.
זה לא השתלמויות, דברים כאלה לא עוברים בהשתלמות. דברים כאלה עוברים בחינוך, מהבית.
בוודאי, אבל
אם זה בבית, מהגן עוד, אוקיי? מהגן. יש לי ילד בן 8, אני מבין את הקטע איך מחנכים. זה לא בנותיי הבוגרות. אבל בואי
נתקדם. אתה יודע, רוני, רק מילה אחת, לפני שאתה מתקדם איתה, אם אנחנו מדברים על ספורט הנשים, ובדרך כלל אני שומע את מרב מיכאלי, אני לא תמיד מבסוט ממה שהיא אומרת, לא תמיד היא גם מדייקת. אתמול מה שהיא דיברה על האפליה בין נשים לגברים בישראל, היא עשתה את זה בכנסת בארבע דקות וחצי, בצורה בלתי רגילה, היא הצגה אתמול את הנשים, אני מאוד מקווה שייצא מזה משהו, אבל זה לזכותה של מרב מיכאלי אתמול.
הלוואי. מיקי, בואי נדבר עכשיו.
ושתיים אחת לנבחרת הנשים בגיאורגיה, כן?
נגמר, כן?
נגמר, כן.
יפה, יפה. תכף נדבר שם על הקטע של מה שכתב, מה שפרסמת היום בקטע של החילוץ מגיאורגיה, זו הכותרת שלך, המבצע המרגש כן. של נבחרת הנשים, אבל לפני כן, בואי דברי איתנו על נייג'ל האסלבנק, האסלבנק חותם בסכנין, זה כבר חתום, מסודר וכאלה.
סיכם את נאב, אמור לנחות בשבוע הבא בארץ, ניסה אבותן מבין שבכושר... הוא לא נמצא, אז ייקח גם בטח קצת זמן עד שהוא ייכנס לעניינים. כן, סכנין מתחזקת בחיזוק משמעותי. בוא נראה בשטח איך הוא יתפקד. בנוסף גם גולדנברג מצטרף להגנת סכנין. מחפשים שם עוד שחקן אחד להוסיף. ובפני אביטן וחבריו החדשים משחק לא פשוט ביום שני מול הפועל באר שבע.
אבל זה הזמן לקבל את באר שבע. את יודעת, בתוך כל הבלגן הזה של אירופה, נחיתות וזה, זה זמן טוב לתפוס אותם.
קורונה.
כן, הקורונה. לא שהיא לא תפסיד, סכנין, אני חושב שהיא תפסיד. אבל בעניין של האסלבנק, מיקי, אני חייב להגיד לך שאת אמרת שזה חיזוק מצוין. מה שראינו אותו בשנה האחרונה שלו, שהוא היה פה בישראל ושוחרר מבאר שבע, הוא כבר לא היה כזה מצוין.
כן, אבל
לא...
באר שבע זה לא סכנין. סכנין צמאה מאוד לשחקן, בוא נגיד שהוא לא בסיס שלו, וגם בסכנין יודעים, וגם כולנו יודעים שאם הוא היה בסיס שלו, הוא בטח לא היה מגיע לסכנין. אבל לפי מה שאומרים, זה חיזוק מצוין.
זה חוזה עד תום העונה?
סוף העונה, כן, עד תום העונה.
בסכנין אם הוא מחמיד שני משחקים רצוף, איזה סוף העונה?
טוב, יהיו פרטיות, אבל לפחות נחמד. בסדר, מה קורה אם אני כבר מדבר איתך בהפועל חיפה? את יודעת, דיברנו גם ורמוט. לא, אני אומר, יש גם את ורמוט שסילבס לא רוצה אותו, ויש את ממן שפשוט יואב קץ כנראה מחכה...
כלכלי.
מחכה אחרי הבחירות.
הוא בהולד.
כן, הוא מחכה אחרי הבחירות, הוא עסוק עכשיו עם טראמפ, בתמיכה בטראמפ. הם לא ייראו יותר טוב בלי שחקן מהסוג הזה.
בהחלט, סכנין סופגת אתמול תבוסה 5-2 לחדרה.
הפועל חיפה, סליחה.
אלה הפועל חדרה, 5-2, מאוד מערער את הביטחון, ומד הלחץ שם מתחיל לעלות. הבעיה שהצוות המקצועי הצביע עליה בעיקר ההגנה. חוסר הבנה בין ההגנה, הגנה חלשה, לספוג 5 שערים במשחק אימון.
אז יואב קונה שחקני הגנה עכשיו?
זה סילבה שהפתרונים אצלו.
כן, אבל הכסף אצל יואב.
כן, תשמע, אני חושבת שיואב, שקל תמיד לדגדג ולצחוק עליו, נותן מה שמבקשים בדרך כלל, אבל גם לו יש גבול, והקורונה מטמטמת אפשרויות. חנן ממן נמצא במסע ומתן, בדיבורים עם יואב קאץ, וככל הנראה יגיע.
שימו אותנו בשכונה, איפה הכסף? כי הוא אמר כאן ברעיון האחרון שלו, יואב, שיש לו 50 אלף שקל לשחקן.
לא, הוא צריך לשחרר. אם הוא ישחרר שחקן, יתפנה לו. השאלה היא מי הוא משחרר.
אז זהו, אז יתפנה לו 50 אלף שקל. לא שאלתי אפילו אם זה ברוטו או נטו.
אז חשבו שקייט סנאים סיים לפחות מחצי שנה הקרובה, ושם גם יש התפתחות שהוא מרגיש טוב, וכנראה כן יכול להמשיך עם הרגל ולא יעבור ניתוח. הכל שם יתברר לדעתי תוך כמה ימים, ואם הפועל חיפה תפסיד
במשחק
הראשון מול מכבי פתח תקווה, אני מאמינה שהחיזוק...
אני רוצה להגיד לך, מיקי, שבדרך כלל שאנחנו כולנו מתייחסים למשחק אימון, סוג של תרגול, מאמן רוצה לראות הרכב, מאמן... חמישה ימים לפני חזרה לליגה, אני רוצה להגיד לך שהיה 5-0 לחדרה. זאת אומרת, כמה שלא ניקח את זה כאימון, תרגול. 5-0 היה כבר לטובת חדרה 5 ימים לפני פתיחת הליגה, אז את מבינה שאולי משהו לא מסתדר בהפועל חיפה? אולי סילבאס אפילו לא יודע מה לא מסתדר לו.
בוודאי, לא מדובר בפגרה פה, מדובר בפגרה מעולצת שהליגה כבר התחילה, זה לא משחקי אימון לבחון יותר מדי, זה משחקי אימון לראות מה יש לנו בשטח, שעוד 5 ימים הם ישחקו אותם שחקנים. אז אולי, כמו שיואב אומר, זאת ספירת לחי, אולי מזה יתעוררו. בואו נראה מה יהיה במשחק הקרוב, ולפי זה בהפועל חיפה אני מאמינה שיערכו יותר ברצינות למצב.
קוף, דבר איתה, מה אמרת על...
כן, בוא, יש הידיעה שמתפרסמת היום בידיעות אחרונות, על החילוץ מגיאורגיה, בואי ספרי לנו מיקי.
כן, זוג שעשו הליך פונדקאות בגיאורגיה, כבר שב על הארץ, האב תקוע עם הילדה, כבר שבועיים בגיאורגיה, לא מצליח להגיע, עניינים בירוקרטיים וכדומה. הנבחרת עוזרת מאוד בכל המהלך, וכנראה 95% לפי מה שאני מבינה עכשיו, הם יעלו לטיסה ולא רק הם. עוד מספר הורים פונדקאים פונדקאות, צפויים לחזור ביחד עם הנבחרת של אנשים בישראל הלילה. זה מהלך, כמו שמתאר אותו יושב ראש ההתאחדות חסון, מהלך הומניטרי שההתאחדות מסייעת, וכנראה שהמבצע הזה יושלם בשעות
הקרובות. בוא נע, זה יפה, אבל זה כמו פדיון שבועים, אתה יודע, כמו שאנחנו שולחים את עושה חילוץ, להחזיר את בינינו הביתה.
כן, תשמעו, אין טיסות בגלל הקורונה, כל המשרדים שם סגורים, אז אם אפשר לעזור, ועם ישראל חי במצבים האלה, כולם עוזרים לכולם, זה הליך יפה וסיוע אצלנו.
בטח, הלוואי שיצליחו, זה מהלך יפה מאוד.
כן, עוד שעה-שעתיים נדע סופית אם זה באמת יהיה מושלם.
על הכיפק, מיקי, המון תודה.
ביי ביי, ערב טוב.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
שתי קבוצות, אני רוצה לדעת לך מה קורה, אבל אני אתחיל איתך קודם כל עם מכבי חיפה, מה קורה שם, איך בדיוק...
נצחק אימון היום, קיימו מול נוף הגליל, ניצחו 4-0.
לא, תאר לי, קודם כל את השמחה.
הם ניצחו 4-0 את נוף הגליל, הם מוכנים למכבי תל אביב,
רגע, לא, אני מחזיר אותו אחורה, בריברס.
מה, על מה?
תאר לי קודם כל את השמחה, כאילו, אחרי התיקו 0.
לא, הם יותר שמחים מהיכולת של מכבי תל אביב מאשר מהתוצאה.
באמת?
כן, תראה, מכבי תל אביב נראית רע.
כל פעם שמכבי תל אביב נראית רע,
היא באה ונותנת רחה למכבי חיפה.
שמגיעים לחיפה, אתה יודע, זה באמת הסמי מרץ שלהם. הם מתוששים.
אז אני אענה לך מה במכבי חיפה אומרים. שהם מאוד 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 מאמינים בעצמם, אבל הם גם מאוד מכבדים את מכבי תל אביב.
בסדר, זה אמירה, אתה יודע, אני לא ראיתי מאמן.
לא, זה לא אמירה.
אתה יודע, גם אם אוריניו ישחק נגד נתניה, הוא יגיד שנתניה קבוצה טובה.
לא, אני אגיד לך מה. תראה, מכבי חיפה באמת אחרי שנים ש תמיד הייתה מגיעה למשחקים מול מכבי תל אביב, כאנדרדוג ברור בשנים האחרונות, ולא מצליחה לנצח אותם בליגה כבר כמה וכמה שנים, ובאמת גם, בכל משחק ליגה ביניהם, בשנים האחרונות ראית את הבדלי הרמות. הפעם באמת מכבי חיפה מאמינים שזה משהו שונה, כי מכבי חיפה באמת נראית יותר טוב מתחילת העונה, הקבוצה יותר רצה יותר טוב, יש להם יתרון אחד שהוא על הקווים, אין ספק.
קודם כל, אני חייב לומר לך שאני לא יודע אם מכבי חיפה נראית יותר טוב, כי מתי ראינו את מכבי חיפה בפעם האחרונה?
לפני הקורונה.
לא, כי מקבלת שביעה מטוטנהאם, זאת אומרת, עזוב, זה לא שאם היינו רצים כל שבוע משחק, הייתי יכול להגיד לך, אתה צודק 100%, עכשיו מכבי חיפה נראית יותר טוב. מכבי חיפה מגיעה, היא לא שיחקה המון זמן ליגה, מכבי תל אביב כבר פחות או יותר נכנסה לעניין, היא גם באירופה והיא גם בבאר שבע, ואני רוצה לומר לך על העניין הזה שמה שאתה אומר, אומרים במכבי חיפה. תשמע, אני אומר לך, אם לא השנה, אי מתי? אתה מקבל עכשיו את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב בבית, אם אתה מנצח אותה, אתה נעלם ממנה, אתה מבין מה אני מתכוון?
נכון, באמת... מכבי חיפה יש לה שתי משחק פחות ממכבי תל אביב, אם נצחת את מכבי תל אביב, את המשחק מחזור אחרי זה, את סכנין, בפער של 10 נקודות ממכבי תל אביב. זה משהו שמכבי חיפה לא הייתה בסיטואציה כזו שנים.
לא, לא, אין מחזור אחרי זה סכנין. סכנין נדחה בחודש וחצי. כל המחזור שהיה אמור להתקיים. יש לה משחק ביד נגד סכנין. כן, יש לה משחק ביד.
נכון, אז מכבי חיפה מובילה, סליחה, מכבי תל אביב עם יצחק עודף על מכבי חיפה, וכרגע למכבי חיפה יש 6 נקודות, למכבי תל אביב 2 נקודות, אם מכבי חיפה מנצחת זה 9-2, ומשחק חסר. יש פה באמת, אתה יודע, איזה שם, משהו גם פסיכולוגי במשחק הזה של מכבי חיפה עכשיו, אם היא מנצחת המשחק הזה, מכבי תל אביב בצרות.
ממש. תגיד לי, ובחר אני מבין, עודף של שחקנים, נוסף עכשיו את הוואטחל, על כל תפקיד כמעט שני שחקנים, הקישור שנה שעברה אצל בלבול, היינו בטוחים שזה חזיזה אשכנזי ונטע לוי, עכשיו כל השלישייה הזאת בכלל בספק, יש לו הרבה שחקנים נכון. אחרים.
נכון, נכון, אז לקראת מכבי תל אביב, בכל אופן ברק צפוי לעלות עם שלושה קשרים, באמצע, שזה אומר שזה גם תל אביב, גם אפופני, וככל הנראה רודריגז, שיותר מתורגל באחרונה.
לדעתי הם שחקים עם שלושה בלמים. לדעתי?
שלושה בלמים זה משהו שכן...
קודם כל, בחר אוהב את זה, בחר אוהב את זה, ויש לו את, יש לו את האפשרות, כי מבוקה וטוואטחה בצדדים, זה באמת שיטה לשחק עם שלושה בלמים.
וכוח התקפי מאוד גדול, מבוקה וטוואטחה, אבל בהגנה זה יכול להיות בעיה לברק בחר.
למה?
ככה, כי הם מגנים טובים, אבל טוואטחה
הוא... לכן הוא ישחק עם שלושה בלמים, לסגור אותם.
נכון, אבל טוואטחה, אתה יודע, באופן הגנתי הוא מאוד מאוד חור, אולי הוא ישפר את זה, אולי הוא שיפר את זה בתקופה האחרונה. אבל מבחינה הגנתית, צריך שבאמת פלניץ' שלא נראה איי-איי מאז שהגיע למכבי חיפה, יהיה במיטבו, ואתה יודע, צריך שהחוליית הגנה של מכבי חיפה תראה טוב.
בוא נדבר על...
התקפה זה רק רוקביצה, נכון?
למה? שרי לא שחקן?
לא שחקן, נדבר על הבלטה הזאת.
על הבלטה של הגולים, של התשע, הרוקביצה הכי טוב בארץ בשנתיים.
ואם הוא נפצע, מה קורה? כדורגל, אתה יודע. קורונה. זה מה שמשחקים, בסוף כל הקבוצה, אתה מבין, הוא לא יהיה מה יהיה. ראלבז.
נכון, תראה, אבל מכבי חיפה לוקחת בחשבון שבעוד חודש וחצי כבר נפתח על מעברות. אם היא תראה שנכנס לאיזשהו פלונטר או לאיזשהו איזה, אתה יודע, איזה חוסר בחלוצים,
אז אתה יודע את מי היא תביא. אתה יודע את מי היא תביא עוד חודש וחצי?
מאשדוד.
לא, את ירדן שואה.
למה? הוא עושה חיים.
לא, אבל יש שם...
קיבלו עליו את כל הכסף, הכל
היום,
בסדר?
היום קיבלנו הודעה שהוא שלמה עסקה, ממכבי חיפה קיבלנו
לא,
את ההודעה.
לא, הבנתי שזה נכון. חמישה תשלומים או משהו כזה.
בסדר, זה בן ינקל אבל... לחוגג, אני חושב שזה... אם חיפה שלחו הודעה, זה נגמר. לא, מה, אתה חושב שחוגג לא ישלם?
אני לא יודע.
למה? חוגג היה... כל השחקנים שהוא רכש בהמון כסף, הוא לא חייב כסף.
בסדר, הוא רצה לפרוש את זה על 36 תשלומים.
מה זה 36? מה, זה ויזה קרדיט?
לא, זה מה שהוא רצה, הוא חושב שהוא קונה זה, קונה מיקסר.
אני לא שמעתי על זה.
אתה יודע?
אלבז, בוא נדבר רגע לקריית שמונה, מעבר לזה שהיום ביקורת פטע והם שיחקו אותה, מה קורה שם עם רפואה והשחקנים? אני מבין שאופטימים שם מאוד בקבוצה הזאת.
נכון, כן, מבחינתם פתחו את העונה די טוב, נראים גם יותר טוב, אתה יודע, מהעונה שעברה. מקווים, אתה יודע, לאיזשהו המשכיות, מאמינים שהחיזוק הזה שהגיע במהלך פגעת הקורונה, הזר של מכבי חיפה, הזר השישי שהיה להם, והצטרף לקבוצה תור, ישדרג את הקבוצה. ומעבר לזה, אתה יודע, המטרה של קריית שמונה זה פלייאוף עליון, אבל אתה יודע, הם רוצים שאחרי שנים ארוכות, שהקבוצה הזו תמיד נלחמה בתחתית, והייתה במאבקי תחתית עד המחזור, עד למחזורי הסיום, סוף סוף באמת תיתן אחת לאיזה שירצתי, ולא תסתבך בתחתית.
כן. אלבז, המון תודה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
מחזור שני היום בליגת האלופות. המשחק של שרטר דונייצק מול אינטר, מנור סולומון פותח בהרכב, כל העם יצמד למקליטים, העם בציון, כן? יצמד למקליטים ב-19:55, התייחסותך?
תשמע, מנור סולומון הוא שחקן מדהים, אני מרגיש, אתה יודע, שבגלל שהוא הפקיע נגד ריאל בחוץ, והוא מתקדם, אז פתאום יש איזה גל כזה של כאילו עושים ממנו יותר משהו באמת. הוא שחקן הישראלי המוצלח ביותר כיום מבחינת קריירה בחול, אני חושב, עם כל הכבוד לזהבי באיינדובן, בוא נראה מה הוא יעשה. הוא כישרון עצום, הוא מתקדם כמו, לפחות כמו שציפו ממנו. יש לו שערים בליגת אלופות בסנסירו, באליטיחד, במדריד בחוץ, אז בוא נקווה שהמשך ככה וניתן לו את הכבוד. הסטלבט הזה על, על מנור סלומון בגלל שאנחנו...
איזה סטלבט? מי מסטלבט?
אנשים, אתה יודע, אני שומע אחרי זה שכאילו עשו יותר מהגול שלו במדריד, יותר ממה שבאמת, ואתה יודע, ברגע
ש... מה, אוזי, אתה קורא כל ביקורת, כל ביקורת?
לא, אני...
כי 90% החמיאו לו, אז מה, אתה נותן קרדיט עכשיו ל10%?
לא, לא, אני אומר לך, אני אומר לך שיש איזה, שבגלל שהחמנו לו, נגיד את זה ככה, אז יש פתאום איזה גל כזה של, הלאה, אפשר לחשוב, שם גול נגד ריאל מדריד, זה לא יוסי בניון.
בסדר, לא, אנחנו יהודים, אין ציפיות מי.
נכון, נכון, אתה יודע מה, אתה צודק רוני, אתה צודק.
כן, תגיד
אבל... אבל אינטר, אינטר מגיע למשחק הזה אחרי שעשתה רק תיקו בבית נגד מינכן גלדבך, הבית
זמינים,
הזה פתוח...
זמינים למכה.
משחק מאוד מאוד חשוב לשתי הקבוצות, פתוח לגמרי לדעתי.
מי החלוצים, מי החלוצים היום הכי טובים באירופה? אז תגיד לי, לוונדובסקי, כולנו איתו, ומי אחריו? לוקאקו?
קודם כל לוקאקו בכושר מדהים, הוא מפקיע ברצף, לוקאקו עושה באינטר את מה שהוא ציפו ממנו ולא עשה ביונייטד ובמקומות אחרים. לוקאקו שם, אתה יכול לתשמע, להתחיל לדרג, לא יודע, לואי סוארס בינתיים נותן תפוקה, אני לא אומר שהוא בטופ 3-4, אבל נותן תפוקה באתלטיקו מדריד, בקבוצות, אתה יודע, אמבפה, נאמר וכו', בקבוצות הגדולות, הגוארו חוזר, אבל הוא עוד פצוע, קשה, קשה, זה לבד לבנדובסקי לפני כולם אם אתה שואל אותי, אבל...
לא, בגלל שלוקאקו משחק גם נגד שחקר, שאלה איזה הגנה
שלה. לוקאקו בהחלט, לוקאקו בהחלט, בהחלט כרגע אחד מהטובים באירופה, ומשחק חוץ, תשמע, לוקאקו נותן את התפוקה באירופה, נותן את התפוקה בליגה, מרטינס פחות, לאוטרו, והקישור של אינטר פחות, שזה אולי הבעיה של אנטוניו קונטה כרגע. אני חושב שפתוח לגמרי המשחק הזה, אגב, גם המשחק השני בבית הזה, כי ריאל, ההרגשה היא...
זה נכון שבאמת מה שאמר קרוס, שזה משחק שבאמת כמו גמר גביע העולם, הוא אמר, או כמו גמר ליגה...
הוא אמר כמו גמר, תשמע, אם ריאל שהפסיד המשחק ראשון בבית לקבוצה שכביכול הפחות טובה, מפסידה היום, אפילו עושה תיקו, היא בצרות.
אבל תהיה שמחה גדולה, היא מפסידה.
תשמע, זה בעיה, זה בעיה, צריך להזכיר שאורל גרינפלד שופט המשחק הזה,
כן, דיברנו עליו,
מי שאת בחריה הולך ותופס מקום של כבוד בסגל של הצ'מפיונס ליג.
בוא נראה אם הוא ייתן פנדל ואדום לרמוס, כל אירופה תדבר עליו.
הגיע הזמן.
אגב, השופטים במשחק של מילאן רומא אתמול, אחרי שני פנדלים, אחד עזוי לחלוטין וגם השני טעות, הושעו לחודש. זאת אומרת, תכלס, בגלל ששופטים פעם בשבועיים, זה בעצם מקבלים עונש של משחק אחד, אבל הצוות, כולל צוות עבר, הושעה היום, יום אחרי המשחק, זה מראה עד כמה הטעות.
ואנחנו עדיין מחכים לתשובות מהוועדה המקצועית על פפירים, הכל ה-90 דקות שלא היו טובות, עד עכשיו לא קיבלנו. שם באיטליה יום אחרי כבר פרסמו שאיפו אותו לחודש.
צדק השופט.
אתה תתעסק בוועדה המקצועית שלנו, אני אביא לך את החדשות מאיטליה.
תביא לי גם את החדשות של השופט של ברצלונה, גם ששם גילו משהו באוזניות.
תשמע, עם כל הכבוד, חוץ מהעיתונות בברצלונה שמעתידים אותה.
הבן אדם היה עם החולצה ביד.
לא, לא, שמעתידים אותה פה בצורה קצת מוגזמת. עכשיו, העיתונות בברצלונה זה פנזינים, זה לא עיתונות. אני לא חושב שמי שרואה את זה יכול להתווכח שהיה פנדל. אם רמוס עושה הצגה אחרי, ברור. אבל היה
פנדל. לא, הטענה הייתה שהמשיכה לפני...
זה היה בשבת.
לך תראה את זה כאילו זה...
לא, אני מדבר על השופטים.
פרימו, לך תראה את זה כאילו זה חדרה נתניה, לא נתניה, כי אתה יודע את הנתניה כפר סבא חדרה, ותגיד לי מה היה פנדל או לא היה פנדל. אני חושב שכל אחד שהוא לא עובד בספורט או באלמונדו דפורטיבו, הוא מסכים שהיה פנדל. אתה יכול להתווכח על השיפוט בגדול, על תמיד יש הטעיה לקבוצות גדולות. הסטטיסטיקה מראה ששישה מתשעת הפנדלים האחרונים בקלאסיקו היו לטובת ברצלונה.
כן, אבל בואו נדבר על באמת, שוב, אנחנו מאוד נשמח אם רק נאמר שעם מינכן גלדבך, למרות שאנחנו לא אוהבים את המדינה של מינכן גלדבך, אבל ניתן בראש לריאל, זה יהיה מה שנקרא...
אתה אוהב את זה?
כן, בטח. אני אוהב שכל הגדולות בחוץ. כל הגדולות בחוץ.
מה אתה רוצה לראות בערב הגמר ליגת האלופות? 8 קבוצות חלשות?
ברור.
אולימפיאקוס, מה התנצלין?
תגיד לי שפורטו לקחה אליפות אירופה, לא ראית את הגמר?
לא טוטנאם, טוטנאם הגיע לגמר.
פורטו,
פורטו. פורטו, ב-2005.
מה זה משנה, זה היה, זה היה. 2004,
הייתה הפתעה.
אבל ראית את הגמר, נכון? בטח. יפה, אתה תראה גם את הגמר הזה.
עוזי, מה עוד מעניין אותנו היום? דיברנו על שחטר וברוסיה מינשנגלבך, תן לנו עוד איזה משחק עם הרבה גולים.
מרסיי מנצ'סטר סיטי, משחק מאוד מעניין. מרסיי חוזרת לליגת האלופות אחרי 7 שנים, הפסידה ביוון לאולימפיאקוס, אבל קבוצה, חבל שאין קהל בוולודרום, קבוצה מעניינת, מנצ'סטר סיטי כמובן, גוארדיולה בעונה שהוא חייב להוכיח את עצמו, אטלנטה אייקס יכול להיות משחק עם הרבה מאוד גולים, אטלנטה בסוג של משבר בליגה, אבל באירופה, אם אתה רוצה גולים, אטלנטה אייקס, אני לא בטוח שהוא משודר אגב, אבל...
מה זה לא משודר? יש קיבוץ היום.
לא, ערוץ קיבוץ זה משהו אחר, כן, ערוץ קיבוץ.
אנחנו אנשי הקיבוץ.
כן.
רגע, פרימו, מה אתה רואה פה שכל רגע הזזה פורשת?
לא, אני מול העיניים. הפועל תל אביב הפקיע 3 גולים לנבחרת הצעירה.
אבל בוא נעשה.
3-1.
זה משחק בספורטק יש הגנות מסודרות יותר.
אני מסכים איתך. אני תמיד אמרתי לך שבנבחרת הצעירה לא משחקים הצעירים הכי טובים בארץ, אבל זה דיון לאחר כך.
עוזי, יש עוד מוקדים שאתה ממליץ לי ככה, אתה יודע...
בונה, אטלנטה אייקס, הוא אומר, בונה, זה משחק שיכול להיגמר ב-4-3.
כן, אגב, אנחנו במשחקים המוקדמים, הרי 2-5-8, אנחנו כולנו נראה את שחטר נגד אינטר, אבל ביירן משחק את במוסקבה, זה גם משחק שאם אתה...
היום כל מי שמשחקת עם ביירן זה לא כוחות.
לא, אז אני אומר, מבחינת לראות גולים, אתה מחפש את הגולים, אז זה גם...
כן, אבל אני לא מחפש 5-0, זה אני לא אוהב לראות, אני אוהב 4-3.
הבנתי, אז הנה, אני מקווה בשבילך שאטלנטה אייקס יהיה משחק... ומצד שני, אני אומר חשוב, מרסיי סיטי משחק מעניין, כמובן מי שילד בחירה על מדריד, יש ערב לא רע, לא רע.
כן.
על הנייר.
על הכיפק.
יפה, על הכיפק, עוזי.
עוזי, ביי.
המון המון תודה.
להתראות.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אז גם אנחנו כמובן נפתח עם המשחק המסקרן ב-5-8 בין שחטר של מנור סלומון לבין אינטר. רק נספר שאינטר סיימה בתיקו 2 עם מינשנגלבך במחזור הקודם, ושחטר כמובן ניצחה 3-2 את ריאל, תודות לשער של מנור סלומון, שער שהיה 3-0, אבל בסופו של דבר גם התברר כשער הניצחון, ומנור, כמו שאמרתם, פותח בהרכב. זה בסדר להגיד מנור, או שזה ציוני ופטריוטי מדי? לא, אם אני קורא לו בשם הפרטי.
איך אתם קוראים לזה? הוא
לא קד פטריוטיזם.
כן, כי אני רואה שיש ביקורות קצת על שאנחנו יותר מדי מגזימי ובכל מיני עיתונים.
צער, אני חושב שאתה תחיה עם הביקורת.
אוקיי, בסדר.
צער, שתחיה עד 120, בפעם הבאה ששחקן ישראלי, לא מנור, יפקיע נגד ריאל
מדריד. מול ריאל מדריד, במשחק כזה קריטי.
במדריד צלצל אליי.
זה פשוט מרתיח עוד איך ממיתים ההישגים האלה. אוקיי, ניצחון של שחטר 3.75, טקו גם כן 3.75, ואינטר, למרות הניצחון של שחטר בשבוע שעבר פיבוריטית, עם 1.55 פרימו.
אני לצערי היום לא עם מנור, אני הולך על 2.
ניצחון חוץ של אינטר.
כן.
אוקיי, קוף.
אני דונייצקאי.
ואני אשלים את האימור הזה עם טקו. אגב, כמו שאמרתי, טקו וניצחון
3.75. נכון, פרימו?
הפקיע בסן סירו.
כן, הפקיע מולית.
והמשחק היום הוא בקייב.
כן, משחק ביתי שלי.
לדעתי גם אם אפשר עם 20,000 איש.
איפה, בקייב?
בקייב, זה יצדיון גדול. הייתי בוס של 70,000, 20,000 יכול להיות.
מתירים באוקראינה קהל?
בטח, ראינו חברים שלי שהלכו לתמונות מהמשחק האחרון נגד יובנטוס שחקה שם.
יאללה, בוא נעבור לאוקראינה. אוקיי, משחק נוסף, לוקומוטיב מול ביירן מינכן, לוקומוטיב מערכת את המשחק הזה, תכף ניתן את היחסים שהם די ברורים, כמובן לטובת ביירן. ביירן ניצחה במחזור הקודם 4-0, מה זה ניצחה? ויסה 4-0 את אתלטיקו מדריד.
לתת 4 לאתלטיקו, אסר.
לא ספק, יופי של קבוצה ביירן, גם השנה הפיבורית ללכת עד הסוף, ולוקומוטיב 2-2. מול זלצבורג, לדעתי לא כך ספרו את לוקומטיב במחזור הקודם, והפתיע עם תיקו 2.
אם לא קורונה, זה מכבי תל אביב לוקומטיב. זלצבורג לא יעזור.
נכון, נכון. לא, לא קבוצה מרשימה. פה היחסים הם, כמו שאמרתי, ברורים לחלוטין. ניצחון ביתי של לוקומטיב 8.50. תיקו גם כן יחשב להפתעה אדירה 6.70, ובאיירן מינכן זה די ברור 1.10. אין יותר הימור בטוח מזה. פרימו.
מינימום 3-0 לביירן. רגע, אבל אין שלג שם או משהו, נכון? יש שלג היום במוסקבה?
בשלב הזה, עוד לא. עוד מוקדם קצת.
כי אתמול ראיתי גשמים נוראים באנגליה, אז אני הולך עוד יותר...
לא מתרגשים
גשמים. אנגליה קשור גם בקיץ.
כן.
לא, אני הולך על שלישייה לפחות של ביירן.
קלה.
ביירן.
ביירן, אני הולך איתכם. והמשחק האחרון, משחק מאוד מאוד מעניין, בורוסיה מינשנגלאדבך מול ריאל מדריד. ריאל... כנהוג במקומותינו, אפשר לומר, סוג של גב אל הקיר לאחר הפסד 3-2 לשחטר, מתארחת אצל הגרמנים, ובורוסיה מינשנגלאדבך סיימה בתיקו 2 במחזור הקודם, ניצחון של הגרמנים 3.65, תיקו 3.85, ניצחון חוץ של ריאל 1.55, קוף.
בורוסיה, לא יודע, אני לא מאמין שאני אגיד את הדבר הזה, אבל בורוסיה.
גם אני לא מאמין
שאתה... אולי מאנס וייסבילר.
עד כדי כך אתה לא אוהב את ריאל.
הוא חושב שגינטרנצה, הוא עכשיו אומר לך וייסבר להם, מה גינטרנצה הוא משחק היום? אז הם יכלו לנצח אותם.
נכון, אז הם היו קבוצת פאר שם בשנות ה-70.
זה כדורגל זה גרמני, אתה מבין?
היום כשאתה אומר כדורגל גרמני...
המשפט של ליניקר, מה זה גרמני? ביירן שגם לא מורכבת, כולם משחקנים גרמנים, גם את זה צריך לומר.
אבל...
חוק מאוד מזה, אם כבר פולנים.
אבל אנחנו נלך על הקטע של בורוסיה, בתקווה שבאמת יהיה לחץ, אני אוהב ככה שמועדון כמו ריאל מהגדולים בעולם.
רימו, תנחית אותנו לקרקע?
אני רואה שהמשחק השלישי ברציפות שאני הולך על האורחת. אני הלכתי על אינטר, הלכתי על ביירן, עכשיו אני הולך על ריאל.
יאללה, אני לשם שינוי אשלים את זה למשולש, ונראה לי שתקו תהיה פה תוצאה ריאלית לחלוטין. אוקיי, בשעה הבאה גם כן ליגת אלופות.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
חזרנו. אור סקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
וואלה, חיים בצניעות. מכבי תל אביב ברבע גמר גביע ווינר, אחרי ניצחון 83-74 על הפועל חיפה. אתה יודע, המשחק לא בדיוק החזיק אותי מרותק למסך. אני בטוח שאותך כן.
למה למסך? היינו שמה, וכן, גם שם היה קשה קצת לראות. היה משחק לא טוב. מכבי היו לה דקות שצריך כדורסל יותר טוב, דקות שצריך כדורסל פחות טוב. הפועל חיפה כרגע זה לא יריבה לרמה של מכבי תל אביב. אני חושב שהם גם ידעו את זה. ומכבי בהרכב הזה של הליגה, מתחילים ישראלים וחשובים, כי הם יכולים להחזיק 5 זרים וצריך ישראלי על המגרש. ומתוך הקאדר הישראלי שלה, 3 ישראלים פצועים, אז זה משאיר אותה עם מאוד חצופה. ועדיין הצליחה לעבור את המבחן הראשון הזה. אני יודע שיש פנרבחט שביום 5, אני אציץ לעבר המשחק שאתה נגד מכבי ראשון ביום ראשון בחצי גמר גביע ווינר, ויהיה לה כבר יותר קשה.
מה אתה לוקח אבל מהמשחק הזה?
את בלייזר.
לא, בלייזר גם נתן...
כן, אבל לעבור בליגה, בלייזר כרגע בליגה, בסיס של מכבי תל אביב הוא סופר חשוב, הוא ספק של נקודות אמיתי בקבוצה, והוא הוכיח שהוא יכול לעשות את זה. בועה מצוין, באמת, ברמה...
אני חושב בועה. שבמצב של עמדה מספר 4 מכבי הוא גם חשוב כן, מספיק ליורוליג.
כן, אין ספק, אני חושב שגם יאני סטרופולוס לא אמר את זה. בלייזר יצחק ביורוליג, שאלה מה יקרה כשקאפי יחזור, בהנחה שהוא יחזור בריא, ואז בלייזר יצטרך להוכיח עצמו גם הוא מסוגל לפרק המאז. אני חושב שיש לו מקום, זה שחקן שכל פעם בא, וכובש יד חדש ומתקדם ולא תמיד חושבים שהוא מתאים לרמה הבאה והוא כן שם אחלה שחקן. מה עוד אפשר לקחת מהמשחק הזה? המטרה שמכבי במשחק הזה הייתה להכניס גם את דרגן בנדר וגם את קריס ג'ונס העניינים. לגבי בנדר, הם באמת דחפו אותו 34 דקות על המגרש, בתקיפית הוא לא היה כל כך טוב, 9 נקודות, וגם קצת עלני בהתקפה, הוא לא יוזל יותר מדי, אבל הגנתית הוא הטוב. חסם 4 כדורים אם אני לא טועה, הוא גם עושה את זה גם ביורוליג. הבעיה איתו ביורוליג שלצד החסימות והמהלכים הגנתיים הטובים שלו, יש לו גם עיבודי ריכוז מאוד משמעותיים הגנתיים והתקפים, וזה נראה לא טוב. ובמכבי מדברים על זה אתמול, וככל שהוא יצבור את הביטחון הריכוז שלו יעלה, אנחנו נראה פחות מהלכים לא טובים שלו. וכן, זה יצליח, יצליח להחזיק מעמד.
שמע, אני חייב לומר לך שאני רואה אותו ביורוליג, רוני, הוא נראה לי שכאילו מכניסים מישהו ש...
לא קשור.
שהוא לא קשור, אני אומר לך, אתה רואה אותו, לפעמים מסירה, הוא לא יודע לאן לרוץ, שהוא זורק הזריקה שלו לא בכיוון.
זה לא נכון, זה לא נכון שהוא לא יודע לאן לרוץ, מבחינת משמעת, בסדר התרגילים, אתה רואה אותו שהוא מאוד 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 ממושמע. הבעיה איתו באמת, זה ששחקן מאבד ביטחון, ולדעתי זה בעיה שרואים אצלו, מהלך לא טוב, גורמת לו, מהלך עוד לא טוב ועוד לא טוב, וכאילו זה פה כדור שלג. באמת חשוב מאוד המשחקים האלה כדי להכניס אותו לעניינים. הבעיה עם בנדר, שעוד שבוע כבר התחיל הליגה, ואם מכבי חושבת, ובאמת חושבת, בדצמבר אולי לסיים את זה, אז מה, לבזבז רישום? אתה לא יודע כמה רישומים יהיה לך? ויש לך 8 זרים כבר עכשיו בתגל, אז לא לרשום מישהו אחר, ובנדר כן. זה סוגיה לא פשוטה.
עובדים מיום ליום במצב הזה.
כן.
זיזיץ נראה כמו אחד שהוריד היקפים מאז פתיחת היורליג.
כן, כן. כן, גם עוד פעם, אנחנו מסתכלים אתמול, אם אנחנו מסתכלים על המשחק אתמול, זה לא מדד לכלום. הפועל חיפה, שם מול את וסטרנקו, וכל שני גבוהים זרים, זה לא באמת קבוצה של לרמה, ולרמוד במכבי תל אביב.
טוב, תכף יהיה לו את וסלי, יהיה לו ידיים מלאות בווסלי.
נכון, הוא לא יראה את הסל. ומכבי התקרחו אותו ביום 50 בפנרבחצ'ה שתקפית בעניינים.
אני חושב שהתקפית, למעט כל משחק, 2-3 החטאות של לאפ, אתה יודע, בחור בגודל שלו, בגובה שלו, זה לא מתקבל על הדעת, זה לא גארד. אבל אני חושב שהתקפית הוא נותן מספרים. אני לא מדבר על האחוזים שלו, אני מדבר על מספרים. אתה יודע, אם הוא 45, אם הוא 45-50 אחוז מהשדה, זה כבר סיפור אחר, אתה יודע, לשחקן בעמדה שלו, אבל הוא נותן מספרים, הוא דו ספרתי. הבעיה שלו זה הגנה. והגנה, אני בטוח שברגע שהוא ייכנס לחושר יותר טוב וגם ירצה קצת, הוא ייתן עבודה.
כן, אולי. בוא נגיד שזה סוגיה במכבי תל אביב גם מאוד מקווים. בינתיים אנטר מחפה עליו.
אנטר אתמול היה לו באמת חמישייה, אתה יודע ש... הוא נראה כמו המאמן המנטלי שלהם על הפרקט.
אבל זה אחלה, שמע, אני אגיד לך משהו אחד, במשך שנים דיברו על זה שיש כל מיני חבר'ה שלה שהם באמת נערי פוסטר פרופר במכבי תל אביב, שעולים דקה שתיים לסוף משחק, ששחקנים כמו אלבר ודורי סאם, משחקים 13-14 דקות במשחק הזה, ועוד בלייזר שאני בטוח שהיו אנשים, אני גם שמעתי את זה, שאמרו שהוא הולך למכבי תל אביב, והוא לא ישחק גם בליגה בסוף, הוא משחק ביורוליג 10-15 דקות, ומשחק בליגה אתמול 25-26 דקות בגביעו הנה, והוא ישחק את הדקות האלה גם בליגה באופן טבוע. אז רואים מאמן שאתה יודע, מאמין בסגל שלו, ומאמין גם בשחקנים בסוף הסגל שלו, ולפעמים למאמן זר יותר קל לקדם את השחקן המקומי מאשר למאמן ישראלי.
אני חייב לספר לכם משהו, רוני. לא היית ביום שישי, אני הולך לתת קרדיט ענק פה לבעלי המינויים העשירים של מכבי תל אביב. לא היית ביום שישי בפרלמנט של מיקדו, ישבנו עם בעלי מינויים, תקשיב טוב, 500 בעלי מנויים, העשירים שביניהם, אלה הפלטינום שרוכשים ב-10,000 שקלים, קנו 500 מנויים, זה הכניס למכבי כמעט 5 מיליון שקל, למרות שבטופס ששימון מזרחי שולח, שהאגודה שולחת, הם אומרים שאם כמובן לא יתקיימו משחקים בעקבות הקורונה הזה, הפיצוי לא יהיה הפיצוי של ה-10, זאת אומרת, זה סוג של תרומה, ואיך הם אומרים? הכל מאהבת מכבי. יש עדיין אנשים מאהבת מכבי, הכסף לא עושה להם את זה, ושיחקו אותה, הם הכניסו למועדון כסף יפה מאוד, מנוי הפלטינום.
תקשיב, חוץ מהספונסר שמכבי החליפה את פלייטיקה, שמכניס לה יותר כסף מאשר פוקס, אין לה עוד הכנסות, אתה יודע...
לא, כי ההוצאות גדולות.
ההוצאות עצום.
מסקורות גדולות מאוד.
רק להחזיק טיסות, העונה הזאת, עם העונה זה יהיה מיליון דולר. הטיסות.
מכבי חתמו על הסכם
עם
ישראל, שישראל מכבי חתמו על הסכם עם ישראל,
רגע, אם היא ספונסרית שלה, אז מה, היא מטיסה אותה לחול בחינם?
זה מעריכים את השווי וזה, עזוב. לא, אבל גם...
פרסום של מכבי זה פרסום גדול, במכבי לפרסם.
אני לא נכנס להם לכיס, אני אומר עוד פעם, אני שאלתי פשוט חיצוניים למערכת, כמה מעריכים את ה-16-17 טיסות האלה, במטוסים חקורים, זה החשבונות שמסורים.
אבל אתה מדבר על הטיסות, אני מדבר על שחקנים שמרוויחים שכר גבוה מאוד, וחודש בחודשו אתה צריך לשלם להם, זה גם הוצאות מאוד גדולות.
אוקיי, אבל בינתיים, מה שנקרא, הנהלה, אין להם עירייה מאחורה.
זה בעלות פרטית הכל?
ברור, אין להם עירייה, אתה יודע, זה לא ראשון.
וממה שפרסמת בתחילת השידור, כמה הם יקבלו? פרסמת שעכשיו הקבוצות מקבלות כסף?
הם צריכים לקבל מחצית מהסכום בערך, 16-17 מיליון שקל.
יפה, יעזור.
אבל הם מוכרים הכי הרבה, מה לעשות? זה הכל מספרים.
אז כך שמכבי, אבל ממה שהם ביקשו, ההצהרה שלהם על האובדן הכנסות היה 40 ומשהו מיליון, זה לא שהם הסתירו על 17. עדיין יש להם פה...
אף אחד לא מקבל 100%
שקדי. אני לא מכיר הרבה קבוצות שמקבלות פחות מ-50. אבל...
מה זאת אומרת, קבוצות שמקבלות פחות מ-50?
פחות מ-50 אחוז ממה שהם הסתירו. לפי מה שאני יודע, מכבי תל אביב הצהירו מעל 40 מיליון.
כן, אבל הקבוצות, תשמע, מכבי היחיד, תראה, הקפסיטי של ההיכל כולו, אתה יודע, הוא 11,200, משהו כזה, או תקן אותי אם אני טועה?
כן, 11.
כן, תאבים, אני מסתכל על מכבי חיפה, שמקבלת בערך אותו סכום, אולי טיפה יותר, באצטדיון של 35,000.
30,
תאבים? שזה פי 3, אז נכון, זה לא אותם מחירים, אבל בכל אופן זה פי 3. בכל מקרה, אי אפשר לפצות מועדון כזה בסדר גודל של ההפסדים שלו, וגם לא את ירושלים. גם לא את חולון.
בסדר, לא דיברתי על 42, אבל בוא נדבר על...
אבל יהיה קטע, אבל יהיה קטע.
מה עם פרי? מה עם פרי? פרי בחר פה בשידור שהוא לא מקבל מה שמגיע לו.
חכה, הוא לא יודע כמה הוא מקבל, תכף התחילו הפרטיות. תגיד לי, שקדי, מה באמת זה? המכבי ראשון הולכת לקבל באמת... אתה יודע, ממש טרי זוזים, וגלבוע גליל אפילו פחות מטרי. כך שבאיזשהו מקום באמת הם לא מקבלים כסף רציני, משהו כמו 300 אלף שקל, גלבוע איזה 150, 160 אלף שקל, זה על כל העונה.
אני אגיד לך משהו אחד פה על הנושא הזה, מהיכרות שלי של שנים של המערכות האלה, בסופו של דבר, הקבוצות האלה מסתבכות מאוד על התמיכה העירונית,
אבל קיצצו, אני מסתכל מה שקינסלי הודיע בקולו.
אבל בוא נדבר רגע על מה קורה ברמת הקהל. מחירי המנויים במשך שנים בקבוצות האלה הם מאוד נמוכים, כי הם אומרים שאנחנו מקבלים כסף מהעירייה, וזה חלק מה...
לגיטימי.
אני לא יודע, אתה אומר שזה לגיטימי, בסופו של דבר שאתה מוכר...
אתה לא רוצה, אבל רגע, אתה גר בראשון, אתה לא צריך לשלם גם מהארנונה, ואחר כך לשלם מחיר מלא, עם כל הכבוד.
אבל... אני אומר, בוא תסתכל, אני יודע שמחיר...
תשמע, בראשון, אני רוצה להגיד לך משהו, בראשון...
מקום טוב לקבוצה שמשתחקת ביורו כשנה שעברה, היה מקום טוב באמצע, 800-900 שקל, תחשוב על זה, יש לך פה איזה 20 משהו משחקים, זה מצחיק.
אני רוצה להגיד לך משהו, דדה, אני קצת יותר מבוגר ממך, ואני גם למדתי בראשון בתיכון, בנחלת יהודה, ואני זוכר את ראשון, מה שנקרא קלאסית, אוקיי, מרכז העיר. כל ראשון מערב לא היה. בראשון מערב, אם אתה תעשה סריקה בית-בית, רוב מוחלט לאוהדי מכבי תל אביב והפועל תל אביב, אוקיי? זאת אומרת, אם אני לוקח 80% בכלל התושבים במערב, שזה מעל 200 אלף בני אדם, זה רוב מוחלט, והשאר בביתר ירושלים, אין שם אוהדים של ראשון, אוקיי? עכשיו, אני אומר עוד פעם, אז האנשים האלה, אתה יודע, הם אוהדי מכבי תל אביב, אבל בארנונה הם ממלאים את מכבי ראשון. זה מה יש, מה לעשות?
רגע, וקינסליך הוריד להם לכל הקבוצות?
הוא הוריד לך, ההכנסות שלו ירדו. למה קינסליך נותן הרבה כסף? כי יש לו אזור תעשייה עצום.
הוריד בכדורסל, הוריד בכדורגל.
הוריד הכל, לכדוריד, לכולם.
אבל אתה אומר עוד פעם, אני רוצה את ה... אני אגיד עוד מילה, מכבי ראשון שהייתה אלופה לפני 4 שנים, היא משחקת כבר 2-3 בלי ספונסר ראשי. בקבוצה שנמצאת כל שנה, חצי גמר גמר אליפות, תן ספונסר ראשי. אני כבר שמעתי דיבורים על זה שהם רצו למכור את זה בהרבה כסף, ולא רצו להתפשר במעט כסף, אבל לפעמים צריכים לעשות פשרות בחיים, וכשהם לא עשו את זה, הם הגיעו למצב ש... אתה יודע, עכשיו הם מדברים על הכסף הזה של ה... שהם רוצים לקבל מרשת הביטחון. בסדר. במשך שנים קיבלתם את הכסף מהעירייה, היה לך העירייה, הייתה משהו כמו בימים הגדולים, היותר קיצוניים, הייתה 60-70 אחוז מהתקציב, עכשיו אנחנו יודעים, זה היה פחות עד שנה שעברה, סביב ה-30-40 אחוז. מכבי ראשון צריכה להסתכל קצת במראה על השנים האחרונות שהיה לה פה ושם פספוסים, ואני חושב שעכשיו שהיא באה מתקל את הרשת הביטחון הזה כמשהו שהיא חייבת, בסדר, יכולה עדיין לפנות לראש העיר, ראש העיר הוריד לה משהו כמו מיליון שקל,
אני הכי דואג, אני הכי דואג לקבוצה כמו גליל. על מה היא מסתמכת חוץ מאוחיון?
חיים אוחיון, הכל נובע.
לא, מועצה מקומית, איך קוראים למועצה, ברח לי השם,
מועצה
אזורית גלבוע, שגם רוצה להוריד מהסכום, אבל היא מסתמכת על חיים אוחיון.
אני רוצה להגיד לך משהו אחד על גלבוע גליל. שנה שעברה הם בקושי פתחו את העונה. גם בשנה שעברה הם היה עניין של בכי שלא מקבלים את הכסף. אני מאוד מאוד מעריך את חיים אוחיון על מה שהוא עושה שם במשך שנים. אבל אתה יודע, אם מועצה אזורית שרוצה להחזיק קבוצה בליגת העל, לא יכולה לתת את הכסף הזה. אני מדבר פה על סכום של 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, לפי מה שאני מבין שהדרישה. אז יש פה איזשהו בעיה. אני לא בטוח אם יכולה להמשיך להחזיק את הקבוצה בליגת העל. אז אולי מרימים ידיים.
קיבלתי כאן הודעה בשיחה, על נחלת יהודה הזכרת. נחלת יהודה זה לא מערב, זה הצד השני.
נחלת יהודה.
שרוב השכונה אוהדת מכבי חיפה שם, למרות שהיא שכונה ישנה.
כשאני הייתי שם בשנות ה-70, אתה יודע, היה שם באמת, בכל השכונה הייתה 10 בתים, אוקיי? נחלת א', אני מדבר, אז זה נחלת א', נחלת ב', זה הייתה בכלל מועצה מקומית שונה. אז זו פרימה מה שיש עכשיו, נו, באמת. שקדי, תודה.
תודה לך.
הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורין.
במשאל שערך הפרנס פוטבול הצרפתי נשאלה השאלה, האם הבלם סרחיו רמוס, שחקן נבחרת ספרד וקבוצת ריאל מדריד, הוא כדורגלן ההגנה הטוב ביותר בהיסטוריה. יותר מ-60% מהמשתתפים השיבו על כך בחיוב, וזאת כאשר הוצגו בפניהם בין היתר לבחירה גם שמותיהם של הבלמים פרנס בקנבאואר, רונלד קומן, דניאל פסרלה ופביו קנברו. אני מכבד את דעת הרוב ואין בדעתי להתווכח עמו. רמוס הוא בלם מעולה מהטובים שהיו אי פעם. אלא שהשאלה, כמו רבות אחרות, מתקשה להתמודד עם מימד הזמן. מכיוון שראיתי בלמי עבר גדולים, דעתי היא שג'קי צ'רלטון, בלמה של נבחרת אנגליה וקבוצת ליץ יונייטד, הוא הטוב בהיסטוריה. ראיתיו בששת משחקיה של אנגליה ב-1966 במשחקי גביע העולם שבו זכתה בתואר החשוב מכל. ג'קי היה עמוד התווך של הגנתה, שלט בצורה מדהימה בכדורי הגובה ולמעשה ניצב כחומה מול ההתקפות שניסו לכבוש את השער עליו הגן אז השוער גורדון בנקס. זה לא סתם שצ'רלטון הוא סיאן ההופעות של קבוצת ליץ. 773 משחקים בליגה ובגביע. לכן אם הייתי מתבקש לבחור את הבלם הכי גדול, אין לי ספק שג'קי הינו הבחירה האוטומטית לתפקיד. בלם נפלא אחר שראיתי ושידרתי הוא דניאל פסרלה מארגנטינה. הוא אף מזכיר לי במשחקו את רמוס, וקווי הדמיון ביניהם לא מעטים. השאלה המסקרנת מכל היא כמה מ-60% שהצביעו על רמוס ראו גם את קודמיו הגדולים. בדבר אחד אני בוודאי מצטרף לדעתם. סרחיו רמוס הוא הבלם הטוב ביותר בעולם בעשור האחרון.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו. גיא פניני, הפועל חולון. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
ניצחון 88-87 אתמול על אמש, על גלבוע גליל, אתם בחצי גמר גביע ווינר. המשחק לא קל מול גלבוע.
בכלל לא. קודם כל גלבוע, בוא ניתן להם את המילים הטובות, ובאמת כל המחמאות, הם בנו שם קבוצה צעירה, נחושה, מאומנת, ממש אחלה קבוצה. היה משחק יחסית ל... אתה יודע, לתקופה של, שלנו בהכנה ברמה יחסית גבוהה. שמח שצריך בסוף לעשות כמה דברים נכונים בסוף כדי לנצח למשחק, אבל באמת אחלה משחק היה.
אתם גם בחיסרון בגלל פצועים, סגל לא הכי עמוק. איך זה משפיע?
משפיע, קודם כל, אתה יודע, זו תקופה שאתה רוצה כמה שיותר לחלק את העומס, גם תחילת עונה, גם אחרי הפסקה, אתה יודע, כל התקופה שלנו עם הקורונה זה לא באמת מצב אידיאלי להיות עם 7-8 שחקנים, אבל זאת המציאות, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. אתמול גם נכנסנו לבעיית עבירות, בכלל, סחבנו יותר ממה שתכננו. זהו, מקווה שהפצועים יחזרו כמה שיותר מהר, ונחזור לסגל.
תגיד, גיא, אני חייב לשאול אותך, אתה שחקן מאוד אנרגטי, קהלים, מכבי תל אביב, ביד אליהו 10,000, עברת לחולון.
גם חולון יש קהל.
כן, חולון, באצטדיון מלא, גם כן, אתה אוהב את האש הזה של הקהל, זה גם מביא לך דרייב. איך אתה באופן אישי משחק כשמסביבך הכל ריק?
כמו שכולם משחקים, תשמע...
לא, זה משפיע אבל?
בטח שזה משפיע, זה משפיע להיכנס לאולם, כל, אני לא חושב שיש ספורטאי, אתה אומר אני אוהב קהל וזה נכון, ואוהב את האווירה, אבל אני לא חושב שיש ספורטאי היום שנכנס לאולם ריק ואומר וואי איזה כיף, עכשיו אין לי לחץ. זה עצוב לכולנו, עצוב, עצוב, ממש עצוב, זה מבאס לאללה.
תוך כדי משחק זה עובר לך בראש, גיא?
לא, אתה יודע, שהכדור באוויר, כבר אתה מתרכז במה שצריך להיות על המגרש, אבל...
האנרגיות של העלייה
על הפקט? לא, זה כאילו הכל על מי מנוחות כזה, זה כאילו אתה על קרוס קונטרול כל הזמן, אין לך דם. לא יודע, קשה להסביר את התחושה.
משחק אימון. כן, אבל... משחק אימון.
גיא, אתה גם צלף של שלשות. יש הבדל לצלף כמוך לשלשות במשחק עם קהל או בלי קהל, או שזה אותה קליעה?
אני חושב שאם הזריקה נכנסת, יש הבדל אם יש קהל או אין קהל. כלומר, האפקט של שלשה או של סל מומנטום שיש קהל, זה הרבה מעבר לשלוש נקודות או השתי נקודות שאתה מקבל. זה כל הטירוף וכל המומנטום שאתה צובר. ואין את זה כרגע, גם אם אתה תופס מומנטום, כמו שאתמול התחלנו לחזור, אם הקהל שלנו היה לצידנו, אז אתה יודע, זה עוד פוש. הכל אתה צריך להביא מתוך הקבוצה, מה שבדרך כלל, אתה יודע, אנחנו נעזרים המון בקהל שלנו, כל הקבוצות, אתה יודע, עם הקהלים הגדולים, נעזרות בקהלים שלהם.
איך מבחינת ההכנה, אתה יודע, אתם עושים כל פעם הכנה לליגה, ואתה כבר לא ילד על אף האנרגיות, איך זה משפיע?
תשמע, אנחנו למזלנו, הסגר האחרון לא השפיע עלינו, כי אנחנו... כביכול קבוצה בינלאומית, אז לא עצרנו את ההכנה, אבל אם הייתי צריך עוד פעם שבועיים להפסקה טוטלית ושוב לחזור, אני... זה לא הגיוני. זה לא הגיוני בתור ספורטאי. כל פעם, אתה יודע, שיחבו אותך ואז ידליקו אותך, ואנחנו לא רובוטים. זה מסוכן, זה מסוכן לגוף. אני מקווה שזה הפעם האחרונה שזה קרה, ומנטלית זה קשה, פיזית זה קשה, זה... קשה להסביר את הסיטואציה הזאת. בוא נקווה שזה הפעם האחרונה שבאמת סוגרים אותנו ככה.
אתה יודע, ברעיונות האחרונים ששמעתי את איתן לנציאנו בכמה מקומות, הוא דיבר גם על הנושא הכלכלי, אני יכול מאוד להבין אותו, גם היה ויכוח בתוך אנשי הכדורסל, כמה אלה יקבלו. אתם כשחקנים, באתם לקראת המועדון, או שהמועדון הכריח אתכם לקצץ? איך זה עבד בהפועל חולון?
אנחנו, קודם כל, היו שני שלבים. השלב הראשון היה ליגת החזרה של הקורונה שנה שעברה, שקיצצנו 25% מהחוזה כל השחקנים. ובקיץ היו שחקנים עם חוזים קיימים לעונה הבאה, וגם שם קיצצנו בסביבות 20-25% בעקבות מתווה רשת הביטחון של האוצר. אמרו לנו שרשת הביטחון ביקשה לקצץ ככה וככה
20%
מתקציב הקבוצה, 20-30% יודע מתקציב הקבוצה, ואנחנו נהננו לבקשה, להצעה, וזה, אני חושב ששחקנים עשו מעל ומעבר בקטע של לבוא לקראת כולם. מה זה מעל ומעבר? כולם צריכים ליטול במאמצה הזה, ואני חושב שבאנו ממש לקראת...
איך הזרים חיים את התקופה הזאת? התקופה, אתה יודע, כל המגבלות הבריאותיות, בריאות הציבור, מה שנקרא.
האמת, אני יודע, אני יכול לדבר רק על השחקנים אצלנו, כי אני לא מכיר את האחרים. אצלנו באמת דיבורים. נשבע לך, לא מצייצים, לא, לא מתלוננים, עושים מה שמבקשים מהם, באמת.
לא בא להם לצאת לבלות, לרקוד, לשתות.
אין איפה,
קודם כל אין איפה, אני חושב שכבר כולם, אתה יודע, בפעם, בסגר הראשון, בשלושה חודשים הראשונים, אנשים לא הבינו כל כך מה קורה, אני חושב שאצל כולם נפל הסימון, שאי אפשר באמת להמשיך לקרות כמו שחיים לפני המצב הזה, ובכלל לא חושבים, לא מדברים על מסיבות, לא מדברים על מסעדות, באמת, בקטע הזה, אני לא יודע איך אני הייתי יכול מחוץ לבית, במדינה, אתה יודע, שונה, לחיות ככה, באמת להוריד את הכובע.
תגיד, אתה עברת הכל בכדורסל, באמת הכל, איפה לא היית, באיזה ליגה, ביורוליג, הכל עברת בצורה הכי טובה שיכולה להיות. זאת התקופה הכי מיוחדת, או הכי קשה, או הכי מבאסת שהייתה לך בקריירה?
חד משמעית, חד משמעית, זה... תקופה, לא יודע, קודם כל היא כן מבאסת, אבל היא שונה, כי אנחנו לא יודעים באמת איך לאכול אותה, זאת אומרת שאנחנו לא מכירים, אף אחד לא מכיר, לא יודעים איך להתנהל, לא יודעים איך לשמור על שגרה, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה באמת משהו שונה, אתה יודע, אנחנו היום בבידוד שאנחנו לא יכולים לצאת מהבית כמעט, אתה יודע, למעט התעוררות או לאימונים, זה לא באמת הגיוני, אבל אנחנו חיים את המציאות הזאת, אין ברירה, ומקווה שבאמת בתקופה הקרובה הדברים ישתנו קצת, ונוכל לחזור לחיים נורמליים.
תגיד לי עוד דבר, איך אתם מתכוננים, זאת אומרת, בראש לקטע של כל הטיסות בזמן הקורונה וכל הדברים האלה?
אני חושב ש... הבנו כבר את כל הפרוטוקול ואת כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
הרי אתם לא תשים בטיסות שכר, כאילו. אנחנו תשים בטיסות מסחריות.
רגילות, כן, בטיסות רגילות. המון בדיקות, פעמיים בשבוע בדיקות, אנחנו צריכים לעשות בשבוע של משחק. כמובן בחול, לא לצאת משום מהמלון, רק למשחק. עדיין לא טסנו, אז אני לא יודע איך להגדיר את החוויה הזאת, אבל... שבוע הבא אנחנו טסים לאתונה, וגם הם נהיו מדינה אדומה, הבנתי.
לא, לא, מה פתאום, הבן שלי חזר, לא, לא, שום דבר, חזר, לא ביקשו ממנו בידוד, הם לא אדומה.
הם בדרך להיות, עד שבוע הבא הם יהיו.
כל יום אומרים יהיו, הם בסדר גמור, באים, הילד שלי היה באתונה, היה סבבה לגמרי, אל תכניס דברים שאין.
אוקיי, אז אנחנו נוסעים לאתונה, אם אתה אומר שבסדר,
בסדר. גיא, שיהיה רק בהצלחה, שמור על עצמך.
תודה, בריאות.
לכולנו.
מאיפה טלקום, רוני?
טורקיה. כן, טלקום טורק.
17-9.
משחקה של הפועל ירושלים, 17 לטלקים, וירושלים 9. נועם דוברת, מכבי ראשון לציון, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה
העניינים? חיים בצניעות, קודם כל ברכות, אתה בסגל הבוגר של נבחרת ישראל.
תודה רבה.
גם בצעירה, גם בבוגרת, יש לך הרבה פעילות, אתה גם עכשיו בפרויקט, נכון, מתאמן גם איתם.
כן, כרגע יש לנו גם עם נבחרת התודה, מקיימים אימונים של הפרויקט, כרגע יש לי, אני נמצא כרגע יותר באימונים של מכבי ראשון, שזה ככה מתנגש, אבל מוצאים את הקורלציה בין השתיים.
איך אתה, איך קיבלתם את הקטע שהמועדון פרש מהקטע של היורוקאפ?
אני חושב שכולנו טיפינו לזה, כולנו רצינו לשחק באירופה, ובכל מקרה זה זה איזשהו משהו ששאפנו אליו, גם שנה שנייה טיפינו לעשות תוצאות טובות יותר, אבל אני חושב שקיבלנו את זה בהבנה, הבנו, המצב כרגע הוא לא קל, היו הרבה מאוד תילוכים, אני בטוח שאנשים במועדון החליטו את ההחלטה הזאת לטובת כולנו, ונתאמן כרגע ונשחק עם מה שיש.
כן. אני רואה את המשחקים שלכם, אתם באמת פותחים עם 3-4 ישראלים, וזה יפה, וגודס באמת פיתח כבר הרבה שחקנים ישראלים. איך זה מתייחס אליך? זאת אומרת, הוא משקיע בך יותר?
אני חושב שגם גיא ומכבי ראשון באופן כללי, כל הצוות, אם זה דרור וטוני אנגר שהצטרף אלינו השנה, אנחנו עובדים מאוד קשה לקדם אותנו הצעירים, ואני חושב שגיא נותן לנו הרבה קרדיט גם על המגרש, לי באופן אישי וגם לשאר השחקנים.
ואני חושב שאנחנו ממשיכים להתקדם ולתרום לקבוצה. זהו, אנחנו רק יכולים להודות למועדון שדוחף אותנו קדימה.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, מי שמתאמן מהחבר'ה הצעירים אצל גודס וקטש, אלה שני שחקנים צעירים שגדלו גם כן בכל הנבחרות של ישראל, הגיעו והתקדמו כישראלים. עכשיו, אני חושב שגודס וקטש הם היחידים בליגה שלנו, אם אני לא טועה בקטגוריה הזאת, זאת אומרת, הישראלים צריכים ליהנות אצלם. זאת אומרת, הם עברו בדיוק מה שגודס וקטש עברו.
כן, אבל יש אילוצים, אתה יודע, לפחות מה שאני רואה, לא שאני יודע, שאני רואה, במכבי ראשון משתפים הרבה כחול לבן, שאני לא רואה את זה בקבוצות אחרות, שאני רואה אותם פותחות עם ארבעה זרים וישראלי, כפי שמחייב התקנון, ואז באיזשהו מקום גודס קם בפלוס, אתה יודע, כי גם המועדון רוצה את זה, גם הנהלת המועדון בראשות פרי רוצה את זה ולראיה במקומות אחרים, קטש רוצה שלב ישראלים וכאלה, אתה יודע, ברמת הציפיות שמצבים לו, הוא לא יכול, הוא חייב לשחק עם זרים. הליגה הבלקנית יד, נועם.
קודם כל זה מפעל שאנחנו משתתפים בו, וכל מפעל שאנחנו משחק בו, כל מפעל שנשחק, אנחנו נשאף להצליח בו כמה שיותר. אני חושב שהליגה הזאת באמת עזרה לנו ככה להמשיך את הרצף של האימונים, ולא להיקטע באמצע, בגלל שליגת ווינר קצת נדחתה, אז זה מאוד עזר לנו להמשיך את השטף של האימונים, וכן, בסופו של דבר זה מפעל תחרותי, ואנחנו באים להתחרות.
כן, אבל אולי יהיה לכם פיצוי על הקטע של האירוקאפ.
כן, גם ליגה אירופאית, אז כן.
כמה מפעלים עכשיו משחקים? יש בלקנית, יש גביע ווינר, מה? איך כל הזה, מה? כל יומיים?
פרימה, בלקנית הצילה את הכדורסל. הצילה את הכדורסל. הם היו צריכים להיכנס עוד פעם לשלושה שבועות הקפאה, אחרי שהם התחילו תימוני הכנה, אחרי שהם עשו ליגה בקיץ. כל ה-DNA של השחקן משתנה מבחינת ה... הערכות לאונה.
כן, גם פניני דיבר על זה שכל העצירות האלה
כן,
לא טובות.
כן, טוב, אבל נועם הוא חצי מהגיל של פניני. אתה חייל עכשיו, נכון נועם?
נכון.
כמה עוד יש לך?
אני עכשיו התגייסתי.
כן.
מה, אתה בן 18?
כן, הוא בגיל 17 כבר שחקן חמישייה.
תגיד, אבל זה... הצבא מתחשב? אתה מצטיין? אתה יוצא לאימונים?
ברור, שחקן נבחרת.
כן, שחקן מצטיין. עושים את העודרים, עושים מתחשבים כמה שאפשר.
יפה.
יפה. נועם, אנחנו מחזיקים לך אצבעות.
שנראה אותך קולי השלשות.
בכל המפעלים, בכל המפעלים. בליגה, ובבלקני, ובנבחרת ישראל כאשר תהיה, ובעתודה, אתה עתיד שלנו.
תודה רבה.
שמור על עצמך.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז הנה משחק שיכול להניב לנו לא מעט שערים הערב, ואוזי דן כבר דיבר על זה בשעה הקודמת, אטלנטה מול אייאקס, אטלנטה ניצחה 4-0 בדנמרק בסיבוב הקודם, ואייאקס אמנם מפסיד 1-0 לליברפול, אבל בליגה הביסה בתוצאה האסטרונומית של 13-0 בליגה ההולנדית.
זאת פרטיה.
נכון. נכון? אם זה היה בישראל כבר... איך אתה אומר ויצמן? איך אתה אומר קוף? ויצמן יער.
אולי ויצמן יער שלהם חכה.
ההולנדי, מה שנקרא.
זה לא הגיוני כל שבע דקות, תגיד קונוסים לא נותנים כל שבע דקות.
זה שעוריה.
ויצמן תחתך ויער תחתך, אולי חקרו.
כן, יכול מאוד להיות. אולי נראה את התוצאות בהמשך. אטלנטה, איטלקית, ניצחון ביתי שלה, 1.90, תיקו 3.20, ניצחון חוץ של אייאקס 2.95, די שקול עם עדיפות להולנדים. פרימו.
אני הולך על אייאקס.
ניצחון חוץ של אייאקס, קוף.
כן, גם אני.
אוקיי, אטלנטה הרשימה מאוד בשנה שעברה.
אני חושב שהיא קיבלה ארבע, אני חושב שהיא קיבלה ארבע לפני שלושה ימים. ארבעה גולים היא קיבלה.
כן,
בעונה
שעברה את היופי של קבוצה.
בעונה שעברה את היופי.
כן, נכון. אוקיי, אז אני הולך פה על טקו, אף אחד לא לוקח את אטלנטה, מה שאומר שכמו שאתם אומרים, בדרך
כלל... בוא נשיחקת אותה עם ורונה ויובנטוס עם הטקו לפני יומיים.
בסדר.
הביא אותה.
אימור.
היחיד שהלך על איזה איקס מול איקס ורונה יובנטוס.
בסדר.
הפתעה גדולה זאת הייתה באיטליה.
אז זה באמת הייתה הפתעה, אבל האמת היא שיובנטוס לא נראה טוב. מתחילת העונה. בוא נראה אותה מחר מול ברצלונה.
מחר בווינר שלך בטח נדבר על יובה נגד ברסה.
בוודאי, בוודאי. אתלטיקו מדריד מול זלצבורג. אתלטיקו מדריד הופסה 4-0 על ידי ביירן מינכן במחזור הקודם. זלצבורג תיקו 2 מול לוקומוטיב. אתלטיקו פה מול האוסטרים פבוריטית ברורה. ניצחון ביתי שלהם 1.40, תיקו 3.80 וניצחון חוץ של האוסטרים 4.95 קוף.
הרכבת האחרונה של אתלטו לאתלטיקו לשלב הבא.
אז הם יקחו את זה.
אם משאירים נקודות היום, תם הטקס. צ'ולו, מולו וכולם, תם הטקס. אי אפשר 0-6 ולהגיע הלאה. אני הולך עליהם.
סימונה זה המאמן היחיד בעולם.
אני אוהב אותו.
לא, תקשיב.
מה יש לאהוב בו? הוא מחרב את הכדורגל.
אבל הצגה, הצגה על הקו.
מה, אני בא לראות הצגה, אני בא לכדורגל.
זה המאמן היחיד...
מה אכפת לי כמה ג'ל הוא שם בשיער?
כן, זה המאמן היחיד באירופה ברמה הגבוהה שקונה הרבה חלוצים ומשחק הגנתי.
נכון.
וגם החלוצים...
בגלל זה אני אומר שהוא מחרב את הכדורגל.
וגם החלוצים לוחצים ב-16 של היריב.
כן, גם הם נפחים להיות שחקני הגנה.
אני חושב שהיום זה לא כוחות, גם במיוחד אחרי ה-0-4, גם כמו שרוני אומר, אין משהו אחר פרט לניצחון של אתלטיקו, בדיוק.
הולך איתכם. והמשחק האחרון, מרסיי מול סיטי, יכול להתפתח דרך אגב ליופי של משחק, אמור להיות די שקול, למרות שהווינר הולך...
ז'סווי מרסיי.
כן, הווינר הולך בבירור עם סיטי, מרסיי הפסיד על אולימפיאקוס בסיבוב הקודם. סיטי ממש לא יציבה מתחילת העונה. מרסיי מערכת ניצחון ביתי שלהם 5.80, תיקו 4.30 וניצחון חוץ של סיטי 1.30. לא בטוח שאני הולך עם האימור הזה, אני לא יודעת כמה סיטי פייבורית.
תשמע, קודם כל, מרסיי יופי של עיר, יופי של אוכל,
שמחה. מעורבת גם יהודים ומוסלמים, נכון?
הכל, הכל.
אוכל?
סוף הדרך. אין, אין. סוף, סוף, סוף.
זה כבר אני יודע לדקלם את זה בעל פה.
סוף, אבל סיטי זה עיר מסעממת, בחייך, אני לא רוצה אותה משעה.
סיטי זה לא עיר,
מנצ'סטר.
מנצ'סטר, אני אומר.
מנצ'סטר מאוד אפורה, הייתי המון פעם.
אין, בחייך.
העיקר שאוהזיס אוהדים אותם, זה מה שחשוב.
בסדר, אוקיי, זה מתאים.
אם האחים גלגר איתם, יאללה, הרוויחו משהו.
בסדר, זה אחרי שהם נחלצו מהעיר, אתה יודע, וראו עולם, אז הם נזכרו בדיכאון, הם מועדים אותם.
יאללה.
מה אתה הולך?
הלכתי על מרסיי.
על מרסיי?
כן.
אני אחרי הרבה זמן הולך לראות היום את פפ מחייך בדקה 90.
100%, אני הלכתי על תיקו, יש לנו משולש, תודה חברים.
אם לא תשלח...
איך תיקח? חזרנו, אנחנו רוצים לספר לכם מה שראינו קודם בטלוויזיה, היה משחק אימון בין הפועל תל אביב לנבחרת הצעירה, הפועל תל אביב ניצחה 3-1, וידיעה שמתפרסמת עכשיו בערוץ הספורט, אלוף העולם לריצת 100 מטר, הושעה לשנתיים, אנחנו תכף נראה את הפרטים, רוני, על מה מדובר, על מי מדובר,
אני מחפש,
אבל זה ידיעה, מה זה, על מה הושעה, על מה אמור, רגע, אנחנו עוד מעט יעלה לנו מאתר ערוץ הספורט, אז נודיע לכם.
כן, מחפשים. תספר לי מה קורה בינתיים בקטע של...
זהו, יש את הפועל ירושלים שמשחקת בטורקיה מול טלקום, זה קבוצה באנקרה, נכון? התוצאה, הפועל ירושלים מפגרת בנקודה, עם פתיחת הרבע השני, 26-25 לטורקים, סך הכל הפועל ירושלים, רוני פתחה רע מאוד, כן. אבל עכשיו היא כבר בעניינים, טוב. משחק שקול.
יפה, תומר לוי איתנו, תומר לוי ערוץ הספורט, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב, מה נשמע?
חיים בצניעות, בוא נפתח עם מכבי, יש חידושים והפתעות.
אנחנו עדיין מחכים לתוצאות בדיקת הקורונה, שצריכות להגיע לדעתי כל רגע, האם כל השחקנים באמת שליליים ויכולים לטוס מחר לסיבספור למשחק ביום חמישי, זה בדבר ראשון. דבר שני, מה קורה באמת עם החלוץ אלכסנדר פשיט, שעד עכשיו לא ממש התאמן אימונים מלאים, וביום יומיים האחרונים כנראה התחיל, האם הוא כבר נלקח בחשבון לסגל ליום חמישי או ליום שני, או שמחכים איתו עוד קצת.
איך הם באמת לוקחים את המשחק מול מכבי חיפה? אתה יודע, נוצר להם מצב שמחזור רביעי, הם באים למקום שאוי לעונה אם מפסידים בסמי עופר.
אני חושב שהם עשו טעות מול הפועל באר שבע, אני חושב שהם היו צריכים לעלות בהרכב החזק ביותר. זה לא היה משחק לתת לדן גלזר ודור פרץ לא לפתוח לדעתי, ולעשות שינויים. צריך לזכור גם מרבית השחקנים האלה לא שיחקו חודש וחצי, זה לא שהם נמצאים תחת איזשהו עומס מטורף של משחקים, אלא להפך. וזה עלה לו בסופו של דבר בנקודות, אני חושב, החלוקת הרוטציה הזאת, שהייתה קצת בעיניי לא מתאימה, גם מקצועית, גם ההצבה של השחקנים. ואני מתאר לעצמי שהמשחק מול מכבי חיפה הוא כבר ידע לעלות עם ההרכב החזק ביותר. אני חושב שגם באר שבע וגם מכבי חיפה בשלב הזה הם היו משחקים יותר חשובים מהמשחקים בליגה האירופית, אבל יכול להיות שדוניס חושב אחרת.
תגיד, ויש שינויים?
קודם כל אני חושב שכבר גלאזר וגם דור פרץ שניהם יחזרו להרכב ביום חמישי. יעשה גם שינוי בהתקפה, אני חושב, בטח במקום בלקמן, ואולי אתם גם קצת מנוחה ליונתן כהן, שפתח עכשיו שני משחקים ברציפות. יחזור יותר להרכב שאנחנו מכירים, ואני חושב שימשיך לתת קרדיט ללואיז הרננדס, שהיה מצוין, לא מצוין, כלומר, אף אחד לא היה שם מצוין במשחק בבאר שבע, אבל שיחק לא רע, ונראה שהוא מתאקלם יפה.
הם בלחץ, תומר, ממה שאתה יודע לקראת סמי עופר?
הם יכולים להגיד שהם לא בלחץ, וזה הכל בסדר, אבל השחקנים יודעים שהפסד למכבי חיפה זה מצב מאוד 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 רע עבור הקבוצה, וכמו שהם נראים בשלב הזה, זה לא פשוט יהיה לסגור את הפער הזה, ומכבי תל אביב, ומבחינת השחקנים האיכותיים שלה, ושחקני הכרעה, צריך להגיד את האמת. אני עוד לא ראיתי שחקן מחליף לעומר אצילי, ולא ראיתי שחקן מחליף לדור מיכה.
למה, ביטון לא טוב?
ועדיין סימן שאלה.
דן ביטון לא מספיק טוב לדעתך?
תראה, דן ביטון יהיה שחקן אדיר, אין ספק, וגם היו לו משחקים טובים במכבי תל אביב, אבל בואו, הוא עדיין לא דור מיכה, עם כל הכבוד. יש עוד קצת קילומטראז' לעשות. וזה גם ניסיון שאתה צריך להביא, שאתה בא לקבוצה גדולה, תחרותית. אין ספק שהוא שחקן טוב, מעולם לא טענתי אחרת, אבל אני חושב שלרמה של דור מיכה הוא עדיין לא הגיע.
אתה יודע איפה הבעיה, תומר? אתה זוכר את הרעיון שהוא עשה איתך, דוניס, אחרי המשחק? הוא אמר, יש לי בעיה בהתקפה. עכשיו, למה אני אומר? אני אומר את זה כי הוא הביא חלוץ, חלוץ ששיחק 20 דקות כל העונה שעברה, כן. אני מבין ממך שהוא לא מסיים אימון, ואי אפשר לבנות על חלוץ.
תראה, אני אגיד לך משהו אחד, שאני השבוע, שאלתי בתחילת השבוע, שאלתי איך החלוץ הסרבי, אז אמרו לי, הוא לא בדיוק מתאמן איתנו, אז קשה לדעת.
כן.
והבנתי שביום יומיים האחרונים הוא כן עורך אימונים יותר מלאים, אני לא מאמין שהוא יהיה בסגל כבר ביום חמישי, ואם הוא יהיה זה מאוד יפתיע אותי.
עד חמישי, אלוהים גדול. תומר, המון תודה, אנחנו חייבים לסגור.
ביי, תומר, תודה.
דיווחים מארצות הברית, קריסטיאן קולמן, אלוף העולם בריצת 100 מטרים, מאליפות העולם האחרונה באתלטיקה שהייתה בדוחה, הוא שאל לשנתיים לאחר שנעדר מבדיקה לאיתור סמים, עדיין צפויים אירועים ועניינים, זה מה שקורה נכון לעכשיו. חימשו מסכות.
ביי, שידורים נפלאים.